אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
היי, כאן רז חסון, עורך התוכנית שלושה שיודעים. דודו נמצא בחופשה, ובינתיים ערכנו בשבילכם את מיטב השיחות בנושאים הכי מעניינים שעליהם דיברנו השנה.
שלושה שיודעים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארז, והיום נעסוק בשיטור. איתי באולפן תת ניצב בדימוס דוקטור עמיקם הרפז, לשעבר מפקד המכללה לקציני משטרה וראש מחלקת ההדרכה של משטרת ישראל, וגם מחבר הספרים אסטרטגיית שיטור בהוצאת נבו והאוניברסיטה העברית, ומחבר הספר משפט ושיטור זכויות אדם וסמכויות משטרה בהוצאת נבו והמכון הישראלי לדמוקרטיה, יחד עם מרים גולן. יש קשר בין זכויות אדם לבין שיטור, או שזה אוקסימורון?
זה לא, ממש לא אוקסימורון.
לא אוקסימורון.
ממש לא.
לא, אז אוקיי, הנה, ניצלתי את הרגע הזה גם לסדר לך את המיקרופון, מיד נרחיב כן. על הקשר בין זכויות אדם לבין שיטור. אנחנו נעסוק באופן כללי בשיטור. מתי התפתח השיטור המודרני? מהם המודלים שמובילים היום בכל נושא השיטור? מתי החלו למדוד את המשטרה? מתי החלו לחקור את העניין הזה? למדוד את המשטרה בכלי מחקר אקדמיים, ונעסוק בעוד עניינים. האורך שלנו רז חסון, המפיקות הן אלכסנדרה לויקר וליטל אמירן. על הביצוע הטכנית דיג'י אלון מקלר, תודה רבה לאיגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן. עודים, מורידים אותו, מתקינים אותו, וכך תוכלו להנות מכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום. כל ההסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד. אז אנחנו מתחילים עם שיטור. זה הפתיח של תוכנית ללימוד אנגלית מהחינוכית דאז, סקוטרמן, שהיה אדם שכוח העל שלו היה קטנוע, והוא הגיע לכל מקום, הוא פתר את האלומות וגם עסק בשיטור. אז שוב שלום לתת ניצב ודימוס דוקטור עמיקם הרפז, לשעבר מפקד המכללה לקציני משטרה וראש מחלקת ההדרכה של משטרת ישראל, וכותב הרבה מאוד ספרים שגם ניגע בהם. בוא נתחיל משיטור מודרני.
בוקר טוב.
שלום לך. שלום קודם ברוכה. כל, מה זה שיטור? מה זה?
אז בואו נתחיל אולי ממש במקורות שלנו, לגבי משמעות המונח הזה שנקרא שוטר או שיטור. מקור השם הוא בשפה השמית האקדית, שוטר הוא כותב. השוטרים דאז היו אנשים, שלוחי השלטון, שלוחי בית הדין, אנשים שהיו כותבים את פסקי הדין. גם בערבית יש לנו את המושג סייטרה, זה לשלוט. ככה שהקשר בין שוטר ושלטון הוא קשר, לפחות בשפות שלנו, בשפות השמיות, הוא קשר חזק מאוד.
זאת אומרת שמה, השוטרים מאפשרים לשלטון לשלוט בסופו של דבר? הם אוכפים את השליטה? הם מייצרים אותה?
בהחלט, והנה אף יש לנו בספר דברים, שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך, ועוד יש כמה מובאות, למשל, לך אל נמלה עצל, ראה דרכיה וחכם, אשר אין לה קצין שוטר ומושל.
מה? אתה רוצה להגיד שבפתגם הזה יש המשך שהוא
אפילו מדבר שם.
על משטרה? די.
אפילו שם, כי, הנה, כי הנמלה, למרות שאין עליה שליטה, איך אומר הכתוב? תכין בקיץ לחמה, אגרה בקציר מאכלה, מספר משלי. אז זה באשר...
גם הנמלה... שממנה צריך ללמוד...
היא לא זקוקה לשוטר.
היא לא זקוקה, אוקיי, אנחנו זקוקים.
זה רק, בדיוק, אנחנו זקוקים, היא לא.
זה משהו שגם אפשר ללמוד מהנמלה.
לכן,
טוב, אפשר כבר להבין מהדברים של מה שאמרת, דוקטור עמיקם הרפז, ששיטור זה משהו שהוא לא המצאה חדשה. כבר כשבני ישראל התהלכו להם פה...
ממש לא, אבל אני ברשותך, אני רוצה דווקא להביא את התפיסה של הרמב״ם לגבי תפקידם של שוטרים.
מעניין.
כן. הרמב״ם כמובן שיקף את תפקידם של השוטרים, לא רק בחברה היהודית, אלא בחברה בכלל, איכן שהוא חי. אז בוא תראה מה בעצם, מה בעצם אומר הרמב״ם. הרמב״ם אומר, אני יכול להגיד לך, להקריא לך, מתוך הכתוב, מתוך ספר, מתוך הספר שנקרא משנה תורה, אומר את התפקידים הבאים. השוטרים,
כן.
אלו בעלי מקל ורצועה. והן העומדים לפני הדיינים, המסבבים בשווקים, ועל החניות, החנויות הכוונה, לא החניות של היום,
כן.
לתקן השערים והעמידות, ולהקות כל מעוות, וכל מעשיהן על פי דיינים, וכל שיראו בו ערוות דבר, מביאים אותו לבית הדין, ודנים אותו כפי רשעו. זה מה שאמר הרמב״ם בספר...
זאת משתתף. אומרת שהשוטר פועל אחרי בית המשפט או לפני בית המשפט?
הוא פועל לפני, הוא זה שאוכף את החוק.
אוכף?
אז בזמנו הוא היה... הוא היה בזמנו אחראי על, למשל, השערים והמחירים בשוק, שלא יפריזו ושלא יפקיעו מחירים. וכל מי שהיה מפקיע מחירים, היו מביאים אותו לבית המשפט. זה תפקידו, תפקיד האכיפה, תפקיד שאנחנו בעצם מכירים אותו גם היום, אבל בהיבטים אחרים, אנחנו מדברים היום על ההיבטים הפליליים של השיטור.
אגב, המושג פלילי הוא לא מושג שהוא טריוויאלי. זאת אומרת, מה זה אומר פלילי? אבל גם על זה יש סיפור, אני משער. נכון?
פלילי זה מושג של לקוח מהתורה בעצם. מעשים אסורים, מעשים שלא על פי הנורמות החברתיות.
הנושא הזה של מדינת ישראל נגד, או המדינה כולה נגד אדם, זה גם משהו מעניין, אבל בוא נחזור לענייני שיטור. אז אתה אומר ששוטרים היו כבר בתקופת התנך, וזו לא המצאה חדשה.
ממש לא.
והם הסתובבו ברחובות, בשווקים וכולי, אכפו את החוקים,
שמרו על הסדר הציבורי. הם שמרו על הסדר הציבורי, מה שנקרא פיקוח חברתי. זה המושג שלי.
הייתה התפתחות במושג השיטור שנותרנו כאילו אנחנו עכשיו בני ישראל?
בוודאי ובוודאי.
מובלים על ידי מנהיג עם מטה וגלימה.
בוודאי ובוודאי, ואני ברשותך מכאן נקפוץ בעצם לנקודת הזמן שבה אפשר להצביע מתי החל השיטור המודרני. אם אני, לפני שאני אגע בנקודת הזמן הזאת, אני רק רוצה לציין שהיו באירופה, לפחות באירופה התפתחו שתי גישות של שיטור, אחת באנגליה, זאת הגישה של השיטור היותר מכבדת זכויות אדם, ובגישת השיטור הקונטיננטלית שיוצגה בצרפת וברוסיה, ששם המשטרה תפקידה היה לשמור על השלטון. כלומר, זו הייתה משטרה שכדי לשמור על השלטון, היא הייתה גם פוגעת בזכויות אדם, על מנת, והייתה מפעילה מלשינים. זאת אומרת, התפתחו פה שתי מסורות של שיטור, ואני רוצה...
למרות שגם המשטרה, בעצם, אתה יודע, היכולת שלך או הסמכות שלך לעצור אדם, אתה פוגע בזכותו, זכות התנועה, חופש התנועה, לעתים כבוד האדם וכו'. זאת אומרת, יש פגיעה תמיד כמעט אינהרנטית בשיטור, אבל אתה, ככל הנראה, כן יש הבדל בין הגישות.
נכון, אני רוצה לחזור להדגיש, כי באירופה, גם באנגליה, זכויות אדם זה לא היה משהו שצריך לכבד אותו באופן מיוחד, למעט אותה אמירה מפורסמת באנגליה, ביתי ומבצרי. זאת אומרת, השלטון היה יכול לעשות לך מה שהוא רוצה, בכל מקום שאתה תמצא, למעט בבית. בבית צריך...
זו הגנה משפטית גם בבית, כן.
כן, הגנה משפטית. מעניין. בכלל, באנגליה אנחנו מכירים את ההתפתחות של זכויות אדם, מהמאגנה קארטה ב-1215, ואחר כך מגילת הזכויות מהמאה ה-17. זאת אומרת, אנגליה היא שימשה בסיס להתפתחות רעיון של זכויות האדם במשפט.
מעניין.
כן. עכשיו, עוד דבר שהיה מעניין באנגליה, זאת העובדה שמי שהיה אחראי, מפקדי המשטרות, האחראים על השיטור, היו הצילים, היו בני המעמד העליון, והם עשו את זאת בהתנדבות, והם עשו את זה באופן זמני, זאת אומרת, תקופת מה, וככה נשמר הסדר הציבורי באנגליה, עד המהפכה התעשייתית. המהפכה התעשייתית במאה ה-18, יצרה מצב חדש, שבהם אנשים משקים, התפתחו התעשיות, התפתחו בתי החרושת, עברו מבתי מלאכה לבתי חרושת, והדבר חייב הרבה מאוד כוח אדם, והתחילה נהירה של אנשים מהכפר אל העיר. הערים התחילו להתפתח, התחילו לעלות...
כל מושג העיר באמת קיבל תנופה, אני משאר.
בוודאי, בוודאי, בוודאי.
ואז היה צריך לשנות פאזה בכל נושא השיטור?
בוודאי, כי הדבר הזה יצר כמה קשיים.
כן.
קודם כל, נשאלת השאלה, מי השקיע בהקמת בתי החרושת, וכמובן מי שהשקיע זה היו מהמעמד העליון, אלה שהיו אחראים על השיטור, והם מצאו להם קר חדש, לעשות בו עושר, וזה בא על חשבון השיטור, על חשבון תפקידי השיטור שלהם. מה שהם עשו, אלה שהיו צריכים להיות, אלה שהיו אחראים על השיטור,
okay.
במעמד העליון, שחרו במקומם אנשים אחרים שימלאו תפקידיהם, תפקידי השיטור, והתוצאה, אנשים שנזכרו ללא שום הליך או בחירה או בדרירה, היו אנשים גנבים, אנסים, שיקורים, אתה כבר יכול לתאר לעצמך מה קורה בחברה שבה השוטר הוא לוקח שוחד, שהוא עצמו גנב,
כן, זאת אומרת, הוא אוטוריטה, אבל הוא לא עבר שום הסמכה, הדרכה, הוא לא מחויב לאיזו מגילת משהו מוסרי, חובות, מושחת.
מושחת, מושחת, כן, הייתה משטרה מושחתת.
בהתחלה כדי להשתית סדר או להשליט סדר, השתמשו באנשים פרילנס. והביאו פרילנסרים כאלה, אבל הם לא היו באמת אנשים הגונים וכולי, שהיו...
רבים בעיניהם היו אנשים מאוד לא הגונים.
מעניין. כן. אז איך הדבר הזה השתנה פתאום?
שמעת, קודם כל, מה התוצאה של זה? התוצאה היא שרמת הפשיעה עולה. רמת הפשיעה עולה. אם השוטרים עצמם הם מושחתים וגנבים, אז רמת הפשיעה עולה. ואין הרתעה. אין הרתעה מפני עבירות. והפתרון במקרה כזה שהמשטרה לא עובדת או לא אוכפת, הפתרון הוא ללכת על ענישה מחמירה. מה שעשה הפרלמנט הבריטי בסוף המאה ה-18, תחילת המאה ה-19, היה על כל עבירה, ואפילו ולו הקלה ביותר, להטיל עונש מוות. עונש מוות.
זאת אומרת, זה הפתרון. לעתים, אגב, הפתרון הזה גם מוכר לנו אתה יודע, שיחות סלון אלו אחרות, או עונש מוות, או החמרה בענישה. הרבה פעמים אנחנו מבינים את הרצון להחמיר בענישה, אבל לפעמים החמרת יתר, אני לא בטוח שזה הדבר הנכון. אבל פה אתה אומר שלקחו את זה עד הסוף.
עד הסוף
עונש, אחוז... על עבירה קלה, עונש מוות.
עונש מוות. ולמשל, עבירות קיוס.
כן.
עבירות קיוס, היה דינן היה מיטה, ולא סתם דינן מיטה, אלא בחיקר העיר. ואז היו אוספים את כל ה...
מקום פתוח.
מקום פתוח, כן. לראות את הלירות, וכדי על מנת להרתיע. כן. ומתי היו עבירות הקיוס הרבות ביותר? בזמן שהיו תולים את הקייס.
די, זאת אומרת, כבר אז הכינו את התשתית לתלויים הבאים.
בדיוק. זאת אומרת, ההרתעה שהיא מורכבת למעשה משני משתנים, האחד זה חומרת הענישה, וזה מי שאחראי על חומרת הענישה זה הפרלמנט, זה הכנסת, זה המחוקק. הוא קובע את העונש הראוי לעבירה, להתנהגות שהיא עבירה. ומצד שני, הגורם המשתנה הנוסף, שלא היה קיים בזמנו, זה מהירות הענישה, כלומר, וזה באחריות המשטרה. כמה זמן לוקח למשטרה לתפוס את הגנה, לתפוס את העבריין ולהביא אותו לדין.
יעילות ההליך של תפיסת ההליך.
זה לא היה קיים. זה לא היה קיים.
אבל תגיד, אני שואל אותך כמי שמסתכל על הדברים מלמעלה, החמרת הענישה זה משהו שהוא נכון? זה באמת מצליח למגר פשע או שזה דווקא יוצר עיוותים?
אם אני קופץ קדימה בזמן, המחקרים של היום מראים, יש אגב מחלוקת בין החוקרים מה יעיל יותר, אבל יש הסכמה די כללית,
כן.
שמהירות האנישה או האכיפה של המשטרה היא יותר מרתיעה מאשר חומרת האנישה. זה היום מחקרים מראים.
הקשר בין המעשה לעונש, המהירות שבה, או חוט הקצר בין המעשה לבין האנישה, זה משהו הרבה יותר משמעותי מאשר אם אני אקבל 10 שנות מאסר או 11 שנות מאסר.
אתה...
נשמע הגיוני?
כן, זאת אומרת, השילוב הזה כמובן בין שני המשתנים הוא השילוב שנותן את ההרתעה האפקטיבית ביותר, אבל מי שיחשוב שחומרת האנישה לבדה היא המפתח להרתעה, די מטעה.
טוב, אז אנחנו בוא נעשה סיכום ביניים של מה שהבנו עד עכשיו. אז שוטרים זה מושג שהוא לגמרי לא חדש, והוא לא רק מודרני, זאת אומרת, כבר בתקופת התנך, היו אנשים שככל הנראה הוסמכו על ידי השלטון, שהמטרה שלהם הייתה להסתובב בשווקים, ולוודא שאנשים שומרים על החוק, לא מרמים וכולי. אבל אתה אומר שכן הייתה התפתחות כמובן, והשיטור המודרני, הוא יצר איזשהו מצב חדש, לעתים גם מעוות, זאת אומרת, לעתים הצילים...
לא, זה כל מה שסיפרתי לך עד עכשיו, זה עוד רגע לפני...
זה עוד לא שיטור המודרני.
זה עדיין, עוד רגע, ועוד רגע, ואנחנו נכנסים לנקודת הזמן שבה העניין הזה משתנה.
ואז מוסדר, והם עוברים הכשרה וכולי.
כן, מתחיל תהליך חדש של השיטור.
אז זו הייתה תקופת שיקגו כללית כזאת. לידים ולידיין, אנשים שהייתה להם סמכות, והם לא פעלו באחריות גדולה.
אמת, ואז אנחנו מגיעים לשנת 1829 באנגליה. באנגליה קם שר פנים הבריטי רוברט פיל, ומגיש, שם, מניח הצעת חוק משטרת המטרופולין על שולחן הפרלמנט, ובהם בו תפיסת עולם חדשה לגמרי לגמרי על מצב השיטור. בעצם תפיסת העולם שלו ניזונה מהעיקרון שהמשטרה זה הציבור, והציבור... שלושה שיודעים.
כאן בישראל האזרחים מודעים לכך שעבודת השיטור היא לא קלה, ואולי צריך לעצור ולומר תודה לשוטרים שעובדים מאוד קשה.
אני אישית לא מכיר מין יום תודה כזה למשטרה.
פחות
אני...
מקובל כאן
פחות מקובל, כן.
להוב, להודות, להוקיר, למרות שבאמת שהמשטרה כאן, גם כל מי שנתקל במשטרה, ברמת השירות, אם פורצים לך וכולי, אני חושב שזה גורם לך להבין שעושים שם עבודה מצוינת.
אני חושב שאנחנו טובים מאוד בלבקר,
כן.
ובלעלות טענות, והמשטרה כמובן היא גוף שלטוני שסופג הרבה מאוד ביקורת, אבל אני חושב שאנחנו, המשטרה עושה את עבודתה נאמנה ככל האפשר.
לגמרי?
כן.
ככל האפשר זה נשמע מסויג, אני חושב שאנשים...
כן, תראה, כי תמיד יש מקום לשיפורים.
ודאי, אבל יחסית המצב הוא טוב, ככל שאני... אני מבין שאנחנו בתקשורת באמת נחשפים למקרה השוליים, לדברים הלא הוגנים וכו', ואת זה גם כמובן צריך לבאר, אבל כאזרח שמקבל שירות, אני חושב שהמשטרה היא מספקת שירות בישראל ברמה טובה.
אני שותף לדעתך, אבל אני, כמו שאני אני חושב שתמיד יש מקום לשיפורים ולחידושים, וזה בעצם העיסוק שלי האקדמי, בזה עסקתי במחקר על אודות המשטרה, אודות האפקטיביות של המשטרה, מה עושה את המשטרה טוב יותר, עמדות של אמון הציבור כלפי המשטרה, לגיטימיות המשטרה בעיני הציבור. אלה דברים שתמיד נמצאים במוקד העניין הציבורי.
מעניין.
ויש הרבה מאוד מחקרים בתחומים האלה, שאחד הדברים שאני הייתי מצפה זה גם שהמשטרה תהיה ערה לחידושים ותפנים חלק מהדברים האלה, לפחות תפנים אותם. אני, מתוך החוויה האישית שלי, אני מכיר הרבה מאוד אנשי משטרה שהם נאמנים, מאוד מאוד נאמנים לתפקידם, והדברים, לפעמים הביקורת, לפעמים המוצדקת, לפעמים הלא מוצדקת, כואבת להם. אבל אני חושב שבעיקר האנשים עושים עבודה מאוד חשובה ומאוד טובה.
כן, אני שותף לדברים האלה באופן אישי, אבל זו גם דעתי. התחלנו לדבר על השיטור המודרני כשאמרת כן. שכל השיחה שלנו על התנך ועל הרמב״ם ועל האצילים והפאודלים והאבירים והדרקונים והדנג'ן מאסטר וכל הדברים האלה, כל זה שייך לעבר או לשיטור הלא מודרני, והשיטור המודרני כפי שאנחנו מכירים היום זו תולדה של פיל אחד.
כן, פיל, רוברט פיל, שר הפנים הבריטי, מניח 1829, מניח הצעת חוק, והחוק עובר, חוק משטרת המטרופולין, שנועד לשנות את המצב שתיארתי לך בסשן הקודם, שאובדן הרתעה, של אובדן הרתעה, ומתגבשת גישה חדשה לגמרי, מרגע זה, מ-1829, המשטרה הבריטית משנה צורה. עד היום למשל באנגליה, בלונדון במיוחד, אנחנו כן. נתקלים בשוטר הבריטי עם הכסדה המיוחדת, המצחיקה הזאת, השוטרים האלה שהם לא חמושים, וקוראים להם בוביז. הבוביז הזה. בוביז זה בעצם קיצור של פיל, של רוברט פיל. רוברט. זה על שמו של אותו רוברט פיל. כלומר, הגישה הזאת של המשטרה היא חלק מהציבור, התחילה להתגבש בעצם מאז אותו המאוד...
כי מה, כי ראו בה כמשהו חיצוני, מורם?
המשטרה הייתה נתפסה שתפקידה לשמור על השלטון בעיקר.
כן.
היא לא הייתה משטרה מכבדת זכויות אדם, אבל מרגע מאותה תקופה, מ-1829, הגישה הזאת מתחילה להשתנות. לא שהשינוי היה מיידי, זה לא נכון, אבל התפיסה משתנה, ובעצם היא תפיסה הרבה יותר מודרנית ממה שאנחנו יכולים לתאר לעצמנו, כי החלק גדול מהרעיונות של רוברט פיל יושמו אפילו 150 שנה לאחר מכן. אתן לך שתי דוגמאות לכמה, שני קרונות
כן.
שעיצבו את הגישה של השיטור הפיליאני, למשל. אחד מהם מתוך העקרונות זה היעדר פשיעה היא ההוכחה הטובה ביותר ליעילות המשטרה. שים לב שהמינוח הוא לא תפיסת עבריינים היא ההוכחה הטובה ביותר ליעילות המשטרה, אלא היעדר פשיעה.
וואו, מה שאתה אומר עכשיו זו טלטלה, כי זה לא שככל שאתה פותח יותר פי א', סליחה על השימוש בביטוי המשטרתי, זה לא ככל שאתה פותח יותר תיקים, או תופס יותר אנשים, או מבצע מעצרים, זה מעיד על זה שהמשטרה טובה, אלא על זה שאין פשעים. זו מהפכה מה שאתה אומר.
כלומר, מניעת פשיעה היא בעצם המטרה.
זו ההצלחה האמיתית.
מניעת הפשיעה. זה אגב היום, אני אוכל בהמשך לומר כמה דברים על השיטור האמריקאי, על המצב שם, בהקשר של זה, אני אחזור על זה.
מעניין, לא, סקרנת עכשיו מאוד, כי מה, כי הם פועלים טוב יותר מבישראל או פחות טוב?
לא, אתה יודע מה, בוא נעשה קפיצה אחת קדימה בזמן.
כי סקרנת.
כן, אז אני אעשה קפיצה אחת בזמן, תראה, אחד התהליכים שהראו בארצות הברית משנות ה-80 הייתה ירידה דרמטית בפשיעה. עד שנות ה-90, עד שנות ה-90 הייתה עלייה מטורפת בפשיעה, שיש לה לא מעט הסברים, אני לא אכנס לזה. משנת 1990, 93, 94 התחילה ירידה, ותוך עשור הייתה ירידה, נחתכה רמת העבריינות ב-30-40%.
איך זה יכול להיות?
איך זה יכול להיות? היו הרבה, יש לי ככה כמה הסברים. ו... התוצאה, אחד ההסברים לירידה הדרמטית בפשיעה היה כליה מוגזמת ומופרזת בארצות הברית. למשל, אתן לך מספר, אתן לך נתון כדי שהעניין הזה יומחש.
Okay.
בשנות ה-90, שנות ה-2000, עד לאחרונה, מספר האסירים לכל 100,000 תושב בארצות הברית היה בסביבות 700 אסירים לכל 100,000 תושב. זה הרבה, אולי זה לא אומר הרבה לכל אדם, אבל אם נשווה,
לא מעט, וואו.
זה הרבה מאוד, אבל אם נשווה את זה למספר האסירים בישראל, מספר האסירים בישראל לכל 100,000 תושב עומד על סביבות 170 או 180 תושבים. באירופה זה 100-120 אסירים לכל 100,000 תושב, ככה שאתה מבין מהנתון הזה 700 לעומת 120 ולעומת 150, אפילו לעומת 200, זה מספר מטורף לגמרי, שאין לו אח ורע בעולם המערבי, ולא רק בעולם המערבי. אז יש לזה כמובן מחירים כבדים מאוד, במונחים חברתיים, למספרים כל כך גבוהים. ובארצות הברית מתחילים להבין שבעצם, לתפוס את הגנב, או לתפוס את העבריין, ולשים אותו בבית סוהר, ולהניש אותו,
זה לא הפתרון. כן.
זה לא הפתרון.
זה יש... לא מסליחה מונע פשיעה, כמובן. כן,
זה לא הפתרון. צריך ללכת בגישות שונות, והיום מתחילים להבין את זה.
אבל מה השינוי המהותי שהם עשו שם? כי באמת סקרנת, כי באמת הם חוללו שינוי שם, ככל שאנחנו יודעים ושומעים.
מדוע ירדה הפשיעה?
כן.
אוקיי, יש כמה הסברים, בין השאר נושא של שיפור בשיטות השיטור, הגדלת מספר השוטרים, שזה גם כן אחד ההסברים לכך.
טוב, אלה הצלילים המפורסמים כמובן מהסרט הטוב בעולם בעיני מבקר הקולנוע שהוא אני, וזה רובוקופ. סרט על שוטר רובוט, שוטר אמיתי, שאגב כמעט חוסל, לקחו את המוח שלו, הרכיבו על רובוט, ואז עלו שם שאלות מוסריות. האמת היא שהסרט עצמו עוסק בהפרטת המשטרה, שזה נושא מרתק. כאן בישראל ניסו להפריט את בתי הכלא, ובסופו של דבר זה לא צלח. ויש מקומות בעולם אגב שהמשטרה מופרטת, זאת אומרת עוברת מידיים של המדינה לידיים פרטיות?
לא ממש, אבל המושג שיטור פרטי קיים גם קיים.
מעניין.
מפני שהיום הרבה מאוד חברות עסקיות פרטיות נוטלות תפקידים שהמשטרה באופן קלאסי הייתה מטפלת בהם, כמו למשל חברות אבטחה וחברות חקירות למיניהן.
אז כן יש סוג של הפרטה של שירותים מסוימים.
נכון, כן, אבל המשטרה כמובן היא מתנגדת למונח הזה, הפרטת המשטרה, אבל בפועל שירותי משטרה מסוימים אכן מועברים, עוברים לשוק הפרטי, וזה מוכר כאן כשידור פרטי.
טוב, אנחנו אולי נעסוק בכך בהרחבה. אנחנו הזכרנו שוב, נעשה סקירה לאחור, אמרנו שעד לנקודת הזמן שבה חבר הפרלמנט הבריטי פיל, כן. שאני משאר שגם...
שר הפנים הבריטי פיל,
הפנים.
הנה, 1829.
אוקיי, שהוא קשור לוועדת פיל שלמדנו עליה בשיעורי הציון?
אני חושב שאחד מצאצאיו היה... אבל אני לא היסטוריון, אני לא רוצה לטעות בלשוני.
אבל משפחת פיל הידועה.
יכול להיות.
כן. עכשיו, הוא למעשה הגה את הרעיון, את הקונספט הזה של שיטור מודרני כפי שאנחנו מכירים, כן. כשהשורה התחתונה היא כמובן מניעת פשיעה, ולא בהכרח פתיחה של כמה שיותר תיקים.
המשטרה כמשרתת ציבור, זה הקונספט.
שזה שינוי, זה מהפכה שינוי. אמיתית.
בהחלט, כן. אני רוצה, אני קראתי לך את אחד העקרונות של ה... של השיטור הפיליאני, שזה היעדר פשיעה, ואני רוצה עוד עיקרון אחד להציג בפניך, שהוא מאוד רלוונטי להיום.
פיליאני על שמו, על שם של פיל.
על שמו, כן, השיטור הפיליאני. שזה מאוד רלוונטי להיום, לא כל כך תמיד היה מובן. למשל, אין תכונה ההכרחית יותר לשוטר מאשר שליטה על מזגו. להתנהגות שקטה ונחושה, השפעה רבה יותר מאשר לפעולה כוחנית. זה אנחנו מדברים על תחילת המאה ה-19. ולא תמיד...
איך ידעו שהתנהגות אלגנטית ושקטה טובה יותר מהתנהגות כוחנית ואלימה?
תראה, ראו את זה, חזו את זה קדימה, ידעו את זה, ידעו שפעילות כזאת.
לא, מדהים. כן, כן. כי, אתה יודע, אנשים עשויים לטעות שהדבר הנכון זה להרביץ, להקות, לתפוס את העבריין ולה... אתה יודע, להעניש אותו כבר במקום, בטרם בית המשפט נכנס לתמונה.
אני לא במפלגה הזאת, אני חושב שפעילות מקצועית, מתוחכמת, היא עדיפה לאין ארוך. וכמובן, גישה חיובית, אפשר כמובן להשיג את כל יעדי המשטרה, כולל את המעצרים הכי קשים, גם
בקורוח, באלגנטיות, תוך שימוש בכמה שפחות אלימות.
אני הייתי מגדיר את זה כמה שימוש, כמה שפחות בכוח. כי אלימות זה מטבעה, זה קונוטציה עבריינית.
טוב, אני מקבל כמובן את התיקון, אבל אנחנו יודעים שהשוטר, יש לו סמכות להשתמש בכוח, מה שאין לי כאזרח, נכון? כי אם אני נוגע בך, זו תקיפה. אם שוטר נוגע בך, ולכן אני אשתמש באמת במושג אלימות, אבל אתה צודק שעדיף לומר כוח.
השימוש בכוח זה כשיש לו איזשהו בסיס חוקי, אם השוטר מפריז, אז כמובן זה כבר שימוש מופרז בכוח.
מעניין.
שזה גם עבירה, היא מתחילה כעבירה משמעתית, יכולה להגיע גם לעבירה פלילית.
מעניין מאוד, אז העקרונות האלה משפיעים עלינו עד היום. עד היום אנחנו צריכים להקפיד עליהם, כן.
סר רוברט פיל כבר קבע את זה וטבע את זה.
עכשיו, מתי החלו למדוד את המשטרה בכלי מחקר אקדמיים? זאת אומרת, כל נושא השיטור, אוקיי, אז יש שוטרים מסתובבים, מפעילים כוח, לא אלימות, שוב, אלא כוח, אוכפים את החוק, יש שוטר מקוף, מכירים מסרטים, מכירים מפה ומשם. מתי הסתכלו על כל התחום הזה ברמה אקדמית והחלו לחקור אותו?
אוקיי, לשם כך אני צריך לעבור לשיטור האמריקני.
כן.
וקצת לספר על ההיסטוריה שלו, ומשם נגזור את ה... נתייחס לשאלות שלך. בשיטור האמריקאי מתחיל מאמצע המאה ה-19 ועד היום כמובן, אפשר לראות שלוש תקופות. התקופה הראשונה ממחצית המאה ה-19 ועד תחילת המאה ה-20, נקראת התקופה הפוליטית.
כן.
בתקופה הזאת היא הצטיינה בניתוק בין המפקדים ובין השוטרים, מפני שאז עדיין לא היו מכוניות, לא היו מכשירי קשר, שוטרים היו יוצאים לשטח ושורחים המפקדים שלהם, מי שהיה ממנה את המפקדים האלה היו ראשי הערים, תפקידם, או בעיקר הם ראו את עצמם מפקדי המשטרה כמי שמטפלים, כמי שהם חייבים לראש העיר שמינה אותם, והם פועלים כנגד היריבים שלו.
יש באמת קשר בין משטרה לבין רשויות מוניציפליות במדינות אחרות? יש, נכון?
בארצות הברית בוודאי.
כן.
בארצות הברית זה העיקרון שם, שהמשטרה היא משטרה מקומית, היא משטרה מוניציפלית.
שהיא כפופה לראש העירייה שם?
הוא ממנה אותו, כן, אבל זה יוצר כמובן בעיות קשות מאוד, בעיות אתיות קשות מאוד, ובעיות של שחיתות, ודבר שבא לידי ביטוי, בתקופה הפוליטית. לא סתם קוראים לזה תקופה פוליטית, כי היה קשר בין מפקדי המשטרה לראשי הערים, היה מאוד אדוק. הדבר זה הביא לשחיתות רבה מאוד בשירות הציבורי בכלל גם, כי מתחילת המאה ה-20 ועד שנות ה-80, התקופה נקראת התקופה המקצועית, או תקופת הרפורמה, היו מספר מפקדי משטרה רפורמטורים שאמרו, חבר'ה, עד כאן, אנחנו נגד השחיתות, אנחנו רוצים משטרה מקצוענית, ובעצם הניחו את היסודות למשטרה המתקדמת יותר.
זאת אומרת, נפרדת מראשי העירייה?
לא נפרדת, אמרו, נכון, עדיין השיטה הפוליטית היא למנות שראש העיר ממנה, אבל אנחנו, ברגע שמינית, אני מנותק ממך.
עכשיו, זה פה, עובד הדבר הזה? הניתוק עובד?
אני לא מאמין שניתוק יכול להיות לעבוד עד כדי כך, אבל זאת הייתה הגישה.
כן.
המשטרה שעוסקת שיש לה כבר בידיים כלים מודרניים, כמו למשל מכוניות, כמו למשל מכשירי קשר, גיוס שוטרים אחרי שעמדו בבדיקות מסוימות, כדי להבטיח שמתגייסים רק אנשים הטובים ביותר. זה כבר תולדה של המאה ה-20, תולדה של רפורמטורים. באותה תקופה, כשכבר יש מכוניות,
כן.
ושיש מכשירי קשר, התפתחו טקטיקות שיטור חדשות של השופייניות למאה ה-20. אחת מהן, למשל, סיורי מניעה אקראיים. ההנחה היא שסיור המניעה הוא זה שמרתיע ומונע פשיעה.
זאת אומרת שהשוטר לא יוצא עם הניידת רק כשמזניקים אותו, אלא הוא מסתובב.
כן, עושה מה שאנחנו, מה שקוראים בשפה, לפחות בתקופתי קראו לזה דורי דורי. זאת אומרת, להסתובב בכל, להסתובב בכל מקום, באופן אקראי, כדי ליצור איזושהי תחושת חוסר ודאות אצל העבריין, שהוא לא יודע מתי תגיע המשטרה, אז כדאי להימנע.
זה נשמע שזה עובד.
זה מה שחשבו. נכון, זה מה שחשבו באמת מפקדי משטרה. עוד דבר שהיה מקובל אז זמן הגעה מהיר, כלומר, ככל שנגיע מהר יותר לקריאה, אז הסיכוי לתפוס את העבריין גדול יותר. אלה שני עמודי תווך, טקטיקות תווך, שאפיינו את השיטור המקצועני, ובעצם תפקידו של הציבור היה, המשטרה אמרה לציבור, חבר'ה, אל תתעסקו איתנו, אתם רק, תפקיד שלהם רק לדווח על פשיעה. אנחנו כבר נעשה את הכל. וככה זה היה עד, עד מחצית שנות ה-60 של המאה הקודמת. אז הראו מספר תהליכים חברתיים בתוך ארצות הברית ששינו לחלוטין את פני השיטור. אחד מהם זה תנועת המחאה של השחורים לזכויות אדם.
כן.
השנייה זה תנועת המחאה נגד מלחמת וייטנאם. והשלישית הייתה עלייה דרמטית בפשיעה.
בוא תפרט באמת מה, איך כל תנועה כזו השפיעה על השיטור?
התנועות האלה, התולדה שלהם הייתה הרבה מאוד אירועים, הרבה מאוד מחאות, הרבה מאוד הפגנות, שדוקרו בהרבה מאוד מקרים ביד קשה מאוד.
כן, ירו באנשים לדעתי, לא?
לגמרי. והתוצאה הייתה ניתוק גדול מאוד בין המשטרה לבין הציבור. זאת אומרת, המשטרה התחילו, אז התחילו בעצם חוקרים באקדמיה לתהות על תפקידיה של המשטרה. מה בעצם המשטרה עושה?
תשמע, תמיד כשיש הפגנה, כשרואים שוטרים שמדכאים אותה ביד קשה וכל, זה תמיד מעורר אנטגוניזם.
כן.
זה מאוד אכזרי, תמיד נראה אנשים שלא באו להילחם, אלא באו להביע דעה.
נכון, וזה בתקופה שעדיין לפני, יש לכל אחד מצלמה.
וואו.
תוסיף לזה גם את העובדה שרמת הפשיעה עולה, ואז באים למשטרה ואומרים, חבר'ה, אתם אמרתם שאתם המקצוענים.
נכון.
שאתם מומחים בדיכוי הפשיעה. איפה הפשיעה? אנחנו, ההפך, אנחנו, שנות ה-60, שנות ה-60 בארצות הברית, בעיקר בערים הגדולות, היו שנים קשות מאוד, וזה נמשך עד סוף שנות ה-80, עלייה דרמטית בפשיעה. והנשיא ג'ונסון הקים ועדות חקירה לבדוק את המצבים, ואז בעצם האקדמיה מתחילה לנסות להבין ולחקור מה בעצם תפקידה של המשטרה, והיו דעות עוד מאוד ביקורתיות, על האפקטיביות של המשטרה. המשטרה בעצם היא לא כזאת מקיימת כמו שהיא מבטיחה.
כן, אגב, הערת אגב, אנחנו כמובן שומעים על הצבא ובצדק כמובן הרבה מאוד, אבל החשיבות היא של המשטרה היא לא פחותה משל הצבא. הביטחון האישי שלי ברחובות הוא לא פחות חשוב מאשר הביטחון שלי כמדינה או כעם.
ולגמרי,
ודאי, אני, אם אני פורצים לגמרי לי לדירה בבית, אז זהו, זה קלו כל הקיצים, נכון, או נכון. אתה בסכנת חיים וכולי, כמי שעבר פריצה.
אני מסכים לזה, את לגמרי. כן, כן. בתחילת שנות ה-70 מתחיל גל של מחקרים על אפקטיביות המשטרה. איך, האם המשטרה באמת יודעת לעבוד, או בשיגה את ההישגים שמתאימים לציבור.
כן.
ואחת הטקטיקות שנבחנו, הייתה טקטיקה של סיורי המניעה אקראיים. הדעה המקובלת הייתה שסיורי המניעה אכן משיגים את ידם, אכן הם מרתיעים. ואז קם חוקר אמריקאי בשם קלינג, שמד בראש קבוצת חוקרים, ואמר בוא נבדוק את זה במחקר ניסוי מבוקר, כלומר עם קבוצות ניסוי וקבוצות ביקורת, עשה את זה בקנזס סיטי, והוא אמר בוא נבדוק האם באמת סיורי מניעה מונים פשיעה. מה שהוא עשה, לקח את העיר קנזס סיטי, חילק אותה לרבעים, וחלק מהרבעים קרא להם רבעי ביקורת, בחלק מרבעי הביקורת הכפיל ושילש את כמות סיורי המניעה, בחלק הוציא בכלל את סיורי המניעה, ורק, אומר, רק במקרה שתהיה קריאה, תגיע ניידת, ובקבוצת הביקורת, הסיורים המשיכו כרגיל. המחקר הזה נמשך כשנה. ובתום השנה הם בדקו את כל הנתונים, והתברר להם
מאוד
שאין הבדל ברמת הפשיעה בין האזורים שהיה בהם כפול סיורים, ובין המקומים שלא היה בהם סיורים.
איך אתה מסביר את זה?
ההסברים, אף אחד לא יכול היה להסביר את זה. לא החוקרים, ולא מפקדי המשטרה, הם פשוט, זה היה מבחינתם הלם גמור.
גם אני בהלם, זה נשמע לא אינטואיטיבי.
זה היה, נכון, זה היה הלם גמור, ו למעשה רק 20 שנה לאחר מכן,
כן.
העניין הזה נבדק מחדש, העניין הזה של סיורי מניעה נבדק מחדש, ואני מיד אגיע אליו, והתוצאה הייתה אחרת.
אבל זה מסקרן. אין הסבר למה שלא... עובדה שזה לא שינה או לא עשה הבדל?
לא היה להם הסבר טוב.
לא.
לא היה הסבר מניח את הדעת. לא היה הסבר מניח את הדעת. למעשה, מה שמתברר במחקרים המאוחרים יותר, ניתנה בעצם התשובה. בעצם, מה שנעשה באותו מחקר, זה שהסיורים היו פרוסים באופן אקראי, גם במקומות שלא הייתה בהם פשיעה. המשמעות היא שאתה שולח משאבי משטרה לסייר במקומות ש... אין מהם פשיעה. שאין טעם. אתה מבזבז משאבים. אולי כדאי לשלוח אותם למקומות שבהם יש פשיעה.
צריך ממש למפות את העיר ולהבין איפה הנקודות, איפה הבטן הרכה, איפה הנקודות הבעייתיות.
בדיוק.
וואו. והנה, לא נוותר על המוסיקה של סרט האולטימטיבי שעוסק בהפרטת השיטור, רובוקופ. אתה ודאי גדלת על הסרט הזה. נמצא איתנו כאן דוקטור עמיקם הרפז. שלום לך.
שלום וברכה.
טוב, דוקטור עמיקם הרפז הוא לשעבר מפקד המכללה לקציני משטרה וראש מחלקת ההדרכה של משטרת ישראל. הוא כתב גם שני ספרים שאנחנו מדי פעם עוסקים גם בהם, הוא מצטט גם מהם. בוא נמשיך לדבר על, התחלת להזכיר שלל שיטות של שיטור, כמו למשל שיטות של נקודות חמות, או שבעצם עוד לא הגענו ממש לזה. אז מה זה אומר, מה היא שיטת השיטור הזו שעוסקת בנקודות חמות?
אוקיי.
קצת בהמשך למה שאמרת.
אם אני הזכרתי קודם את הניסוי שנערך בקנזס סיטי, ונשאלה שאלה, איך ייתכן שמכפילים...
חילקו את העיר לרבעים, רובעים וכו'. בסופו של דבר, היכן במקומות מסוימים היו ניידות משטרה שהסתובבו יותר מבמקומות אחרים, אבל רמת הפשיעה לא השתנתה.
לא השתנתה. לא היה הבדל ברמת הפשיעה בין מקומות שבהם הוכפלו ניידות הסיור, בין אלה שלא היו בהם ניידות סיור, והשאלה באמת הייתה, מה הסיבה לכך?
כן.
על כל פנים, העניין הזה היה היווה כמעלומת פטיש לחוקרים ולאנשי משטרה, והם באמת הביעו ספק רב באפקטיביות של המשטרה, עד שיותר מאוחר התחילו חוקרים לשאול שאלות על הניסוי הזה, ובכלל על שיטת עבודה של המשטרה, ואמרו, בעצם, מה שקרה פה בקנזס סיטי, זה בעצם היה בזבוז משאבים. זאת אומרת, הניידות סיירו גם במקומות שלא הייתה בהם פשיעה. ואם הם היו מסיירים במקומות שיש בהם פשיעה, אז ייתכן שהתוצאה הייתה אחרת. ואכן, ב-1989, חוקר בשם לורנס שרמן, בודק ומנתח את נתוני הפשיעה בעיר מיניאפוליס. בדק לאורך כמה שנים, ומצא שעבירות מסוימות, רוב העבירות, 50%, 60%, 70% מתרכז בשטח מאוד מצומצם. 3-4%.
מה מסביר את הריכוז הזה?
זה, אני מיד אגע בזה בהמשך, אני רק רוצה לומר שזה, המחקר הזה שהוא פרסם, שרמן, היה מחקר של ניתוח נתונים, זה לא היה מחקר ניסוי. מאוחר יותר, ב-1995, מתפרסם מחקר ניסוי בעיר מיניאפוליס, אותה עיר, עם חוקר נוסף בשם דיוויד וייסבורד, ופה, שני החוקרים, שרמן ווייסבורד, פה אני אגיד, אגע בנקודה ישראלית, פרופסור דיוויד וייסבורד הוא ישראלי, והוא נשיא האגודה הישראלית לקרימינולוגיה, והיה בעבר ראש המכון לקרימינולוגיה באוניברסיטה העברית. והוא נחשב לאחד מחוקרי השיטור המובילים בעולם. הוא גם זכה בפרס שטוקהולם לקרימינולוגיה, הוא היום דמות מפתח בהבנת השיטור, דיוויד וייסבורד ושרמן עורכים ניסוי במיניאפוליס, ואמור, בוא נבדוק את הסיורים, סיורי המניעה, האם באמת הם מונעים פשיעה, אבל הפעם נעשה משהו אחר. מה שנעשה הפעם, אנחנו נכווין אותם לאותם המקומות שבהם יש דיווחי פשיעה, ולא לכל מקום. מיפו את העיר, סימנו את אותם המקומות שבהם יש ריכוזי פשיעה, ושלחו את הסיירים רק לשם, אמרו להם, אל תעשו כלום, רק תהיו נוכחים.
זאת אומרת, את הניידות שמסתובבות, במקום באקראי לגמרי, סביב הנקודות החמות.
אמת.
שהן נכון. תסתובבנה, כן.
התוצאה הייתה ירידה מובהקת בפשיעה, איכן שהיו ניידות הסיירים. ואני מזכיר שהשוטרים לא עשו דברים מיוחדים, לא עשו מעצרים, כן. ולא מחסומים, ולא שום דברים אקטיביים מיוחדים. עצם הנוכחות הפחיתה פשיעה. מכאן ואילך בעצם האמון בניידות הסיור כמונעות פשיעה גבר, כי כמובן צריך להתייחס לנקודה חמה. והשאלה היא, קודם כל, מה זאת נקודה חמה? מה הגודל שלה? נקודה חמה מוגדרת על פי הספרות בכמה ממדים, או כתובת, או מה שמאוד מקובל, קטע רחוב בין שני צמתים.
זו נקודה סטטיסטית? זאת אומרת, ההתייחסות היא לכך שכאן מתבצעות יותר עבירות פר נקודת זמן.
אתה, הרי המשטרה כאשר יוספת נתונים, יוספת זה גם על פי הכתובות. ואז ממפים, היום המחשוב מאפשר למפות את כל העבירות, את כל הפשעים, על פי המיקום. ואתה מקבל רשת של עבירות בכל העיר, ואתה יכול לראות שהפשיעה אינה מתפזרת באקראי. היא לא מתפזרת באופן סתמי בעיר, אלא יש, היא מתמקדת ומתקבצת לנקודות מסוימות. כמה היא מתקבצת? גם זאת שאלה שנחקרה, ואותו וייסבורד, לקח את העיר סיאטל, בדק את נתוני הפשיעה במשך 14 שנים, מ-1980.
ממש צריך לחקור גם סוציולוגית או תרבותית, או למה זה כך?
כן, אבל הוא בדק את, הוא בדק את ריכוז הפשיעה מ-14 שנה, מ-1989 עד 2002, ומצא דבר מאוד מרתק, הוא אמר, 50% מהפשיעה, מה שהוא מצא זה 50% מהפשיעה, מתרכזת כל שנה, כל שנה ב-5% מהשטח.
וואו.
כלומר, יש פה דפוס ברור מאוד, שהפשיעה נמשכת למקומות מאוד מסוימים, היא לא נמשכת לכל מקום, אלא במקומות מסוימים, וזה דבר שמקובל היום בתיאוריות הקרימינולוגיות, מקובל של תיאוריות ש... עוסקות על הקשר שבין הסביבה לבין הפשיעה, או הקרימינולוגיה סביבתית. זה היום גישה שמתפתחת מאוד, כי בעצם אומרים, רגע, יש לנו פה אפשרות אחרת להילחם בפשיעה. בואו נטפל במקום. במקום לטפל בעבריינים, בואו נטפל בהגנת המקום, בשמירה על המקום. יש לזה הרבה מאוד יתרונות.
מה זה אומר הגנה על המקום? זאת אומרת, אם לא לטפל
הבטחה.
בעבריינים? הבטחה. סגירה של חלון שבור וכולי?
אמת, כן. אמת. אמת, נטפל במקום, למשל, תראה, יש למשל דוגמה של אנשים שיוצאים שיקורים מפאבים בימי שישי.
נכון.
במקום שהמשטרה תשים הערבים ותעצור ותעמיד אנשים בדין, אז באים בדברים עם בעלי הפאבים האלה ואומרים להם, תעמידו לרשות המבלים, תעמידו נשיפון. מי שרוצה לצאת הביתה, שיבדוק את עצמו האם יש לו רמת אלכוהול גבוהה. ומסתבר שאנשים שחשבו שהם יכולים לנהוג, נשפו וגילו שהם יכולים, שרמת אלכוהול גבוהה, ואז אמרו, אוקיי, אנחנו לא ננהג. חלק גדול מהאנשים הם בכל זאת נורמטיביים. התוצאה היא, השיתוף הפעולה בין בעלי הפאבים לבין המשטרה, הניב פחות אנשים שנתפסו בשכרות.
וזה לא אומר שם, שוב, זה העובדה שהמשטרה תפסה במקרה הזה פחות נהגים שיקורים, לא אומר שהיא עושה פחות, העיקר למנוע את התופעה.
בוודאי, בוודאי. הרעיון הזה ש-50% מהפשיעה מתרכזת בחלק קטן מאוד מהשטח, תורגם על ידי וייסבורד לחוק ריכוז הפשיעה. מה זה חוק ריכוז הפשיעה? זה חוק סטטיסטי שאומר, באופן גס, בערים גדולות, העבירות הרחוב, 50% מעבירות הרחוב מתרכזים ב-5% מהשטח. המשמעות היא שאם המשטרה רוצה להילחם באפקטיביות בפשיעה, שתזהה את אותן הנקודות החמות, ואז תפנה לשם את המשאבים שלה, והסיכוי להפחית פשיעה באותם המקומות גבוה יותר. זה הרעיון מוביל של הנקודות
החמות. אנשים לא טוענים טענות נגד הנקודות החמות ואומרות, רגע, אתם מכפישים פה אזור, למה אתם וכולי, או ש...
מצוין, זאת שאלה על העניין, מפני שאחת הביקורות...
אנשים יכולים להגיד, רגע, סליחה, כי אני גר פה בדרום, או במרכז, או בזה, אז אתם טוענים שאנחנו כבר מועדים לפשע, ואתם כבר יותר עם אצבע קלה על ההדק וכולי.
אמת, זאת אחת הביקורות, אגב, נגד הרעיון הזה...
מצד שני, יכול להיות שזה אפקטיבי, שוב, אני לא יודע.
אפקטיבי זה הוכח, כן. במחקרים. אבל אתה מלא שאלה, סוגיה חברתית מהמלה הראשונה, כי אם באזור מסוים בעיר... יש ריכוז גבוה של פשיעה, והמשטרה מחויבת בשקיפות נתונים. אנשים אומרים, רגע, למה לנו לא לקנות דירה שם?
נכון.
הערך הנכס ירד. זאת נקודה שבאמת צריכה לתת עליה את הדעת.
שבינינו, מבחינת נדלן, עדיף נקנות שם, כי כל מקום עם פשיעה, מתישהו הפשיעה, כן, ונכנסים לשם אנשים שמעצבים ואדריכלים, והכל נהיה אזור של היפסטרים ואומנים.
כן, אנחנו מכירים את הגלים האלה, נכון?
אבל מעניין.
אבל יש עוד סוגיה מעניינת. רגע, אתה יכול לטעון טענה כזאת. רגע, אם אני, אם המשטרה ממקדת את המשאבים שלה באזור מסוים, אז מה יעשו עבריינים? ינדדו למקומות אחרים.
נכון.
אז מה שנקרא, מה שקוראים קציני משטרה, אפקט הבלון. אתה לוחץ במקום אחד ומתנפח במקום אחר.
מעולה.
האם ההנחה הזאת נכונה? מחקרים שבדקו את השאלה הזאת, האם נוצר אפקט בלון כתוצאה מלחץ של המשטרה על מקום מסוים, גילו להפתעתם שלא רק שהפשיעה אינה נודדת למקומות הסמוכים, אני מדבר על הרחובות הסמוכים,
כן.
אלא מה שנודד זה אפקט ההרתעה. כלומר, גם וואו. ברחובות הסמוכים שבהם לא הייתה נוכחות משטרה, ירדה הפשיעה באופן מובהק.
איזה יופי.
אז אם ככה, בהחלט יש לרעיון הנקודות החמות, יש היום הרבה מאוד אוהדים, וממנו גם נגזרה גם גישה שנקראת predictive policing, או שיטור לחיזוי פני עתיד. זאת אומרת, יוצרים, אפשר ליצור אלגוריתמים שיכולים לחזות באזור מסוים, בשעות מסוימות, מתי תהיה פשיעה.
זה כבר ממש דוח מיוחד, כמו יש סרט כזה, שאתה עוצר אנשים לפני שהם מבצעים פשעים. כמה שיש גם משאלות של זכויות וכולי.
כן, עדיף להיות נוכח במקום ולמנוע את הפשיעה.
כן, כן, נכון, אסור, נכון, ודאי.
ואם אתה נוכח במקום, כי חלק חשוב מאוד וגדול מאוד מהביצוע עבירות, אנחנו קוראים להם בשפה הקרימינולוגית תיאוריות הזדמנות. זאת אומרת, עבריין מחפש הזדמנות. אם הוא רואה מטרה, ואם הוא רואה שאין שמירה, אז הוא אומר,
תתקן את החלון השבור, הוא לא ייכנס.
כן, בדיוק. אז ההזדמנות נוצרת. עכשיו, אבל אם אתה במקום נוכח, אם אתה גם מגייס את הציבור,
הנה, המאזינים אומרים, כותבים לנו פרצה קוראת לגנב, כן? חכמים אמרו זאת.
נכון, נכון. לאחור הגנב ולאחור הגנב. כמו שנאמר בתלמוד.
כן.
אז הגישה הזאת היא צוברת הרבה מאוד אוהדים, ויש הרבה מאוד מחקר ענף מאוד בנושא של הנקודות החמות, כהבנה את איך אפשר לעשות משטרה יותר אפקטיבית, איך וואו. כלומר, איך לעשות איך לעשות שימוש במשאבי המשטרה באופן האפקטיבי יותר, והאפקטיבי יותר זה למנוע פשיעה.
ואנחנו הגענו לסיומה של השעה השנייה שלנו, אז אתה תיאלץ להגיע לכאן שוב, תת ניצב בדימוס דוקטור עמיקם הרפז, לשעבר מפקד המכללה לקציני משטרה, וראש מחלקת ההדרכה של משטרת ישראל, ומחבר הספר אסטרטגיות שיטור, בהוצאת נבוא והאוניברסיטה העברית, וגם הספר משפט ושיטור, זה יחד עם מרים גולן, זכויות אדם וסמכויות משטרה, תודה רבה שהגעת לכאן, זה היה מרתק. וזה באמת נושא מרתק, גם אני הייתי חלק מחיי, גם בפרקליטות הפלילית וגם במשטרה, זה נושא שהוא גם קשור אלינו כאזרחים.
זה נגענו בקצה קצהו של הקרחון.
ממש, אתה תיאלץ להגיע לכאן באמצעות צו שנוציא נגדך. תודה רבה לך ותודה רבה לכל מי שעמל על המשדר הזה, העורך שלנו, רז חסון, המפיקות הן אלכסנדרה לויקר וליטה ליטי אמירן. על הביצוע הטכני די ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, היום שלל ענייני מדע וידע, וגם נמצא איתנו כאן באולפן איציק בקר. איציק הוא חוקר פרטי וחבר הוועד המנהל של לשכת החוקרים הפרטיים. אנחנו חוגגים יום הולדת 160 למחבר סדרת הספרים שרלוק הולמס, ארתור קונן דויל. לכן הזנקנו אותך לכאן. שלום לך, איציק.
בוקר טוב.
חשבתי שאתה לא עונה לי כי אתה רוצה להישאר חשאי, אבל לא, אתה כאן איתנו, ואנחנו נדבר על חקירות פרטיות. מה זה אומר? מי יכול להיות חוקר פרטי? מי נכנס אליך לקליניקה או משרד, או איך שלא קוראים לזה? אילו הרפתקאות אתה נתקל? האם יש קווים אדומים? מה הסמכות החוקית שלכם? העורך שלנו רז חסון, עורכת המשנה אלכסנדרה לויקר, המפיק שלנו אבי שמאי, לביצוע הטכני די ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן אודי. אז מחר יום הולדת 160 למחבר סדרת הספרים שרלוק הולמס, ארתור קונן דויל, ונמצא איתנו הכי קרוב לשרלוק הולמס בישראל, איציק בקר, חוקר פרטי, חבר הוועד המנהל של לשכת החוקרים הפרטיים. איציק, גם אתם מתנהלים כמו שרלוק הולמס? נכנסת אליכם אישה חמושה או חבושה בכובע, מתיחה בפניך סוגיה, ואתה יוצא, מוצא קופסת גפרורים שמצביעה על מקום של בדרך כלל זה בית מלון, ואתה הולך לשם, שואל שאלות, מוצא צביעת אצבע, כף רגל, כאלה?
בגדול כן, רק בלי הכובע ובלי המגבעת, בלי המעיל הארוך.
זאת אומרת, כאן בישראל כולנו בשורץ וגופיות.
וגופיה וקפקפים, או אני מתאים את עצמי לסביבה שבה אני אמור לפעול.
טוב, אז בואו ספר לנו, אתה עושה, אתה למעלה מ-10 שנים חוקר פרטי. קודם כל, ספר לנו מעט איך הגעת, ומה צריך להיות כדי להיות חוקר פרטי. זה מקצוע שהוא מוסדר, זה כמו עורכי דין, שאתה צריך לעבור בחינות לשכה וסטאז' וכו', או שכל אחד יכול?
אז קודם כל, אני בעברי איש מערכת הביטחון, משרד ראש הממשלה, ובאיזשהו שלב החלטתי שאני רוצה להיות עצמאי וללכת עם הלב, ונורא עניין אותי תחום החקירות. היו לי חברים בפרקליטות המדינה שסיפרו לי סיפורים על פשעים, על עבירות.
כשוב, בפרקליטות, הרי הם לא חוקרים, הם חוקרים באמצעות המשטרה, נכון?
באמצעות כן, המשטרה, אבל כן. התיקים הם תיקים מעורבים של ודאי. שני הגופים.
עכשיו, למעשה, עכשיו, העלית את הנקודה המעניינת הזו, הרי אתה עושה את מה שבעצם המדינה עושה באמצעות המשטרה. נכון, המשטרה היא גוף חקירה של המדינה.
בדיוק. תחום העבירות נחלק לשניים. יש את התחום הפלילי ויש את התחום האזרחי. התחום הפלילי, ברגע שאדם חווה עבירה, אז מי שאמון לחקור את העבירה זה המשטרה. ומי שאמור לחקור ואחר כך לטפל בעבירה ולשפוט על העבירה, זה מדינת ישראל. כן. היא המאשימה, היא החוקרת, היא הכל. בתחום האזרחי, מי שצריך לטפל ולחקור במידה ויש משהו שמצריך חקירה, אין לאזרח הפשוט את הגוף הזה, את המדינה. הוא לא יכול לבוא למדינה להגיד לה, יש לי בעיה עם אשתי, או יש לי בעיה עם הילד שלי?
כן, אז באמת ההבחנה היא מאוד חשובה, ההבחנה שסרטטת בין פלילי למשהו לא פלילי או אזרחי. פלילי, לכל מי שלא יודע, זה מדינת ישראל נגד.
נכון.
אם אני גונב, חלילה, רוצח וכולי, כל העבירות הפליליות נמצאות בתוך חוק העונשין של מדינת ישראל, וזו עבירה פלילית. הכוונה היא שאפילו הקורבן הוא לא ממש חלק מהעניין, אלא המדינה מאשימה אותי. גנבת? אז ברור שיש סכסוך בינינו, אבל זה גם מדינת ישראל נגד הגנב. זה מאוד חשוב, ואתה אומר שבמקרה הזה,
וגם לקורבן העבירה לא תמיד יש סי במקרה.
נכון, זו הערה חשובה מאוד, כי גם לעתים אם קורבן העבירה אומר, זה בסדר, הוא הרביץ לי אבל סלחתי, עדיין יש לך עסק עם מדינת ישראל. זה לא הקורבן, אלא זה מדינת ישראל נגד מי שתקף. וזו הערה מאוד חשובה, ובאמת בעניין הזה מטפלת המשטרה. זה זרוע של המדינה.
הפרקליטות, ואחר כך בית המשפט, הוא זה ששופט.
נכון. אבל יש מקרים, אתה אומר, כן, בדיוק.
מתי מגיעים אליי בתיקים פליליים? ברגע שיש מישהו שחושב שהמדינה לא מקשיבה לו, שהמשטרה, החוקרים במשטרה לא מאזינים לו. הוא מדבר והוא נותן את הגרסה שלו, וחוקרי המשטרה אומרים לו, אתה משקר.
זאת אומרת, זה מעין הפרטה של הכוח של המדינה, אם אני רוצה להגיש עוד משהו לבית המשפט, שוב, אני לא יודע אם בית המשפט יקבל את זה, אבל ודאי פתוחה בפניי, בהנחה שאני משלם כמובן, חוקר פרטי, אני יכול לאסוף ראיות באמצעותך.
נכון, אז כן. בדרך כלל בתיק פלילי, מי שבא למשרד שלי, זה הנאשם. זה מי שהנאשם, כי למאשים, המדינה יש לה מספיק משאבים, ויש לה נכון. כוח אדם, כדי לחקור ולהגיע לכל מה שהיא צריכה. מי שאין לו משאבים, ומי שאין לו כוח, זה בדרך כלל הנאשם. ואז הוא מגיע ומספר לי סיפורים, אני אתן לך סיפור למשל, על אדם שרעייתו האשימה אותו באלימות.
כן.
והיא מגיעה למשטרה ומתלוננת עליו, והוא כמובן מיד נעצר ונחקר, כן. ואומר לא היה ולא נברא. ואומרים לו, אבל הנה יש לה סימן כחול על היד. איך הוא יוכיח שאין לו? הוא לא צילם את זה לפני זה, הוא לא תיעד שום דבר, זה מילה שלו נגד מילה שלה.
נכון.
בדרך כלל, מי שידותי על אלימות זה המאשים.
אם מישהו מתלונן על אלימות והוא גם מראה סימן כחול, אז מישהו צריך להסביר את הסימן הכחול
נכון.
הזה.
ואז מה קורה? מגיע הבן אדם, משוחרר מהמעצר, ובא ואומר, אני צריך לחזור הביתה בעוד תקופה מסוימת אחרי שנגמרת תקופת ההרחקה מהבית. הוא מבקש או שנשים מצלמה, נסליק מצלמה, או שניתן לו איזשהו מכשיר שיתעד את ההתנהלות בבית. ואז אנחנו מוכיחים שהאישה מעלילה עליו עלילות, היא צובטת את עצמה תוך כדי ריב איתו.
די. היא עומדת בחדר, צועקת סתם, דופקת את הראש.
כן, דופקת את הראש ואומרת לו, אני אלך להתלונן עליך, ואתה אבא לא ראוי, וכללות. והבן אדם יודע שהכל בסדר כרגע, כי הוא מתעד את הכל.
כוח רצון להרביץ לעצמך כדי להאשים מישהו אחר.
לפעמים זה הרבה יותר מאשר להרביץ לעצמך.
וואו.
ואז הבן אדם יודע שהוא מתעד את הכל, והוא מרגיע אותה, והוא מנסה להראות שהכל בסדר, והיא הולכת להתלונן. ואז הוא מגיע עם הראיות שאנחנו כביכול מספקים לו יחד עם התיעוד שהוא הגיע, ופתאום התיק מתהפך.
אז זו דוגמה למשהו פלילי, באמת.
זה אבל, משהו
אבל
פלילי.
גם זה לא חייב להיות משהו פלילי. אם אני חושב, בדרך כלל אנחנו מכירים חוקרים פרטיים עם מקרים של מה שנקרא בגידות, נכון? שהיא חושדת בו והוא חושד בה, שיש לו חברה.
השני. זה התחום זה, השני, כן. שזה התחום האזרחי.
כן.
בתחום האזרחי אין משטרה, אין מי שיחקור.
זה לא עבירה פלילית.
נכון. זה מילה נגד מילה. כל אחד צריך להציג את הראיות שיתמכו בטענות שלו. וכמובן שידע זה כוח, ואנחנו מגיעים אלינו אנשים שמציגים שלל בעיות, מבעיות במשפחה ובעיות בעסקים ובעיות עם חברים ובעיות עם שכנים ואנשים שחתמו חוזים ופתאום אנשים מתנערים מהחוזים, והם באים ורוצים טרם נקיטת תהליכים המשפטיים לבוא עם הראיות, כן. שיחזקו את הטענות שלהם, כדי שלא בבית המשפט תהיה מילה נגד מילה כשאין שום עדויות לשום דבר. ואז מגיעים אלינו האנשים, מספרים את הסיפור. אנחנו בהרבה מהמקרים גם פסיכולוגים, למרות שאנחנו לא מוכשרים כפסיכולוגים, אבל אנחנו פוגשים את האנשים ברגעים הכי קשים שלהם.
בדיוק.
שהם חושבים שכולם נגדם ושאין להם מה להשיג ואיך להשיג. הם יושבים אצלנו במשרד, מציגים את הבעיה, ואנחנו צריכים לתת להם את הפתרון, שייתן להם את המידע. שאיתו הם יוכלו אחר כך ללכת ולפתח אותו בתחום עכשיו, המשפטי.
באמת, או... בדומה לסיפורי שרלוק הולמס, אתה גם משתמש בלוגיקה, במסקנות הגיוניות? זאת אומרת, או שאתה פשוט עוזר לאסוף ראיות? זאת אומרת, אתה מנסה להצחקות אחרי כל מיני פרטים, רמזים וכו'. יש עבודת בילוש גם בראש, ולא רק ברגליים?
כמובן. אתה יודע, דויל, בסיפור של, באחד הסיפורים של שרלוק הולמס, הוא אומר שזה טעות לפתח תיאוריות בטרם יש די נתונים. הוא אומר שמבלי לשים לב, אנשים מתחילים, או החוקרים, מתחילים להוות את העובדות כדי שיתאימו לתיאוריות שהם בונים.
מעניין.
במקום שהם יפתחו תיאוריות שמתאימות לעובדות. הם פשוט הופכים את היוצרות. בן אדם מגיע עם סיפור, הם בונים לעצמם איזה תיאוריה של מה שקרה, והם מתחילים לאסוף כל מיני, או לבנות איזשהו מבנה על הבסיס הזה, שבסופו של דבר אין לו שום קשר למציאות. אנחנו יכולים לראות את זה גם טענות נגד המשטרה, שבונה, שבאים נאשמים ואומרים, הייתי במקום מסוים, עשיתי משהו, אבל מפה ועד להאשים אותי, הם בנו תיאוריות, בגלל שאני מזרחי, בגלל שאני עבריין עם רקע, בגלל שיש לי סיפור חיים כזה וכזה, הם החליטו שאני הנאשם. ועל זה הם בנו את הסיפור. כמו אלף אלפי ההבדלות.
כן.
אבל רצח תאיר רדה. עד היום אנשים אומרים שהמשטרה בנתה טילי ראיות על בסיס התיאוריה שהייתה לה, שזדורוב הוא הרוצח. נכון, לא נכון, אני לא יודע.
תשמע, בסופו של דבר יש כללים, יש פרוצדורה, מה שנקרא, ועל פיה בסופו של דבר בית משפט. בית המשפט אמור להחליט. המשטרה ודאי שהיא בונה תיאוריה ותיק, אבל לכן יש גם את בית המשפט שאמור להחליט אם זו תיאוריה מופרכת, אם הראיות חזקות דיו.
ועדיין יש בבתי הכלא...
עדיין אתה אומר שהמשטרה יכולה לסמן...
כן, מעניין. עדיין יש אנשים שיושבים על עוול בכפם.
טוב, אז זהו, אז אנחנו נסייג גם את העניין הזה. ברור שרוב האנשים שיושבים בבתי כלא, וזה אני יכול לומר בוודאות, סטטיסטית, אלה אנשים שכן הוכחו טענות נגדם. אתה מדבר על שוליים צרים, וגם בדוגמה שהזכרת עם האישה שמרביצה את עצמה. זאת אומרת, אנחנו מבינים כמובן שהמשטרה, ברגע שאישה מתלוננת לאור מצבן של האנשים לצערנו עדיין, והאלימות במשפחה וכולי, ודאי שהמשטרה צריכה קודם כל לנקוט בפעולות ולבדוק את העניינים. אתה נתת דוגמה ספציפית לאיזשהו חריג.
כמובן, כמובן, נדבר על החריגים.
אוקיי, אז רגע לפני שנדבר על האמצעים שבהם אתה משתמש, כי הזכרת מעט מצלמה נסתרת, אני משער שגם שימוש במכשירי הקלטה וכולי. טוב, אני שאלתי אותך שאלה, ואנחנו טרם ענינו עליה, אם אני רוצה להיות חוקר פרטי, האם אני יכול פשוט לפתוח משרד, או שהעניין מוסדר? יש לשכה, יש חוק שמסדיר את זה?
אז בוא נתחיל עם זה שתנאי הסף, אני אגיד את דעתי הפרטית, הם נמוכים מאוד.
אבל יש תנאי סף.
יש תנאי סף, שזה להיות אזרח תושב ישראל.
זאת אומרת דופק.
נכון, בערך בוגר 12 שנות לימוד או משהו דומה, שזה גם כן דופק טיפה יותר מהיר.
אוקיי, טוב, זה עניין של ביקוש והיצע, אני משער. נשמע שאתה מבקר, אבל את העובדה שכל מבקר, אחד יכול.
כן, כי לדעתי זה כמעט כל אחד היום יכול להיות.
אבל זו עבודה שמצריכה הרבה מאוד אינטגריטי, יושרה, זאת אומרת...
בדיוק, אסור, בדיוק. זהו, אז, והרבה... אז המבחנים הבאים והשלבים בהתפתחות הם קצת יותר מורכבים. כמובן שחוקרים פרטיים הם כפופים לחוק חוקרים פרטיים, יש חוק שנוגע...
שמסתיר את מה שמותר להם לעשות ומה לא?
את החוקרים הפרטיים, יש תקנות אתיקה כמובן. אנחנו כפופים למשרד המשפטים, מקצוע חוקר הוא מקצוע שדרוש תעודה, וכדי להיות חוקר פרטי, אתה צריך להתחיל בשלוש שנים של התאמנות, של סטאז' כמו במקביל, כמו עורכי דין, שעושים שנה של סטאז' אחרי הלימודים, אז אצלנו זה שלוש שנים, אתה מגיע למשרד, אתה צריך להיות תחת פיקוח של מנהל המשרד.
אז אתה אומר שיש כן דרישות, יש הסדרה של התחום, אבל תנאי הסף הם לא...
תנאי הסף הם נמוכים. כן. הפיקוח, אני יכול להגיד שגם הפיקוח, עוד פעם, מבחינת משרד המשפטים, אני לא חושב שהם משקיעים מספיק כוח ומשאבי אנוש כדי לבדוק את המתאמנים ואת הרמה שלהם.
מעניין.
אבל... זה עדיין לא, עדיין אתה לא יכול להיות חוקר גם אחרי השלוש שנים האלה. כשאתה מסיים את שלוש שנות ההתאמנות, אתה אמור לעבור מבחן של משרד המשפטים, מבחן שבוחן את החוק, את האתיקה, הפסיקה, ורק לאחריו אתה רשאי לקבל את תעודת החוקר הפרטי.
טוב, אז כן יש דרישות.
כן, אבל גם אז, כמובן, אבל גם אז, גם כשיש לך תעודת חוקר פרטי, אתה לא יכול לעבוד מול לקוחות. אתה עדיין לא יכול לעבוד מול לקוחות.
אז מול מי כן?
ההבדל היחיד הוא שאתה יכול במקום לעבוד מול המשרד שהתאמנת בו, שזה משרד אחד ויחיד שהוא מפקח עליך, אתה יכול לעבוד מול, לתת שירות למשרדי חקירות נוספים במשך 5 שנים נוספות.
דווקא נשמע שבנו את זה חכם.
בנו את זה חכם, אני חושב שיש פה גם איזשהו לובי שהיה... כדי שלא לא תהיה הצפה של המקצוע, לא תמיד אנשים יכולים שוב, לשרוד כן, את השמונה שנים
אבל
האלה.
אבל כן יש מי שמסדיר את זה מטעם המדינה, כמובן, כך הסדרה, ניכר.
הסדרה כמובן שיש, יש ועדה במשרד המשפטים שמיועדת לחוקרים פרטיים ושירותי שמירה.
בקיצור, אני אמורה... לא יכול לפתוח היום משרד ולהגיד דודו אל חקירות פרטיות, private eye, לא.
אני הייתי רוצה לקוות שלא. אבל אני יכול לספר לך שאנחנו בלשכת החוקרים הפרטיים נתקלים כל שבוע או כל מספר ימים באנשים שמגיעים ומספרים שהם הלכו לחוקר פרטי שעשה א' ב' ג' והרס את התיק או לא נתן שירות מקצועי, ואז שאנחנו מתחילים לחקור ולגלגל אחורה מסתבר שמדובר באדם כמו דודו ארז.
הם כן, תפסת אותי. תפסת אותי מתחזה. איציק, אתה הזכרת שאתם מסליקים או מתמינים או מתקינים מצלמה נסתרת איפה שבא לכם, ואז יכולים לאסוף משם את המידע. אני מעריך שהמידע יכול לנוע בצורה סלולרית, לא חייבים להיות חוטים כמובן. לאן שוב, אז אפשר פשוט לאסוף חומר.
אז קודם
מה
כל,
מה הכלים שעומדים ברשותכם?
הטעות ביסוד השאלה שלך, כן. היא שאנחנו לא מסליקים איפה שאנחנו רוצים. אנחנו לא יכולים להסליק בכל מקום, כמובן, יש את החוק, יש חוק האזנת סתר, חוק הגנת הפרטיות.
נכון, אבל ככל שזכור לי, חוק האזנות הסתר, הוא מונע מצב שבו שיחת הוקלט בלי שאף אחד מהצדדים ידע. אבל אם אחד הצדדים יזמין את ההקלטה, זה בסדר.
אז במידה, במקרה כזה, אתה מוגן מפני החוק כן. הזה, אבל...
זאת אומרת, אסור לך להתקין לי בבית עכשיו, כי לא יודע מה, נכון, מישהו
גם,
רוצה.
גם לאשתך אסור להתקין לך בבית מצלמה. בלי שתדע. כי אז אתה תוכל להיות מוקלט כשאתה נמצא לבד.
נכון.
ואתה, וחוק הגנת הפרטיות קובע שזה עניין סובייקטיבי של ההרגשה שלך, איך אתה מרגיש. אם אתה מרגיש שאתה לבד בבית שלך, אז לא משנה אם המצלמה ואשתך גרה בבית והכל בסדר, אסור לה להקליט אותך ללא ידיעה.
אז מה אתם עושים? אתם שומרים על החוק?
אז יפה. חוקר מקצועי, ואני מאמין שחוקרים שחברים בלשכת החוקרים הפרטיים, יש לנו תקנות אתיקה, כמובן שיש את החוקים, ואני לא מאמין או לא רוצה להאמין שחוקר שכזה יעבור על החוק ויסכן את המקצוע שלו ואת העתיד שלו, בתמורה לכמה אלפי שקלים.
לא, אז מה אתם כן עושים בהנחה שאתם שומרי חוק?
אז צריך להבין מה המקרה, צריך לדעת בפני מה אנחנו עומדים, ולתת את הפתרונות היצירתיים שלנו.
תן לנו דוגמה לפתרון יצירתי. אז
יש כל מיני מקרים. אתה תתקין מצלמה במקום שבו בעיקר העניין הזה של חדירה לפרטיות היא תחומה היום על ידי הפסיקה ולא על ידי החוק. בית המשפט היום כל פעם מרחיב מה זה חדירה לפרטיות ואיפה מותר ואיפה אסור, ומה שהיה מותר לפני שנה יכול להיות שיגיע היום שופט שיגיד שזו חדירה לפרטיות. ואנחנו נתאים את התקנת מצלמה בהתאם לפסיקה האחרונה. אני רוצה להתקין, למשל, יש לי שכן שהורס לי דלת הבית וזורק לי זבל בגלל סכסוך שכנים.
זורק זבל, גונב לי את העיתונים.
שורט לי את האותן, בדיוק.
ודאי, מה אני יכול לעשות?
אז על פי הפסיקה, אתה לא יכול להתקין מצלמה שתקלוט את דלת השכן שלך, כי אז יגידו שאתה צופה במי שנכנס אליו הביתה, ומתי הוא יוצא, מתי הוא נכנס, אתה פוגע לה בפרטיות. אתה תתקין את המצלמה בדרך כזאת, בדיוק, בדרך כזאת שתקלוט לא רק את השכן, אלא תקלוט גם את הבית שלך, והתכלית לשמה אתה שם את המצלמה, או מתקין את המצלמה, היא תכלית של שמירה לקניין שלך, ולא חדירה לפרטיות.
זאת אומרת, יש ממש צריך צידוק, הרי במשפט יש אינטרסים מתנגשים. כאן באמת ההגנה על הפרטיות שלו עומדת מול הצורך שלי להגן על הקניין שלי או על שלמות הגוף וכו'.
בדיוק. מקרים שכיחים שמגיעים אליי למשרד, אני מאמין שמגיעים להרבה משרדים,
כן.
זה בעיה של התעללות בקטינים, בגני ילדים למשל.
כן, או זה מפחיד
מול
כמובן.
הורים מול הורים מבוגרים. וכשיש לאמא או לאבא חשד שהבן חווה איזושהי התעללות בגן, אז אפשר ללכת לגננת ולהגיד לה מה קורה, יש לי סימנים, ולהתעמת איתה. אבל רוב ההורים רוצים לבוא עם החומרים, כמו שדיברנו, עם הראיות, טרם ההגעה לאימות הזה. לשים מצלמה בגן ילדים היום?
כן.
זה גבולי, בית המשפט עדיין לא הכריע, אבל אם זה מותר או אסור, כי אתה כאבא לא נמצא בגן. אז אתה גם פוגע בפרטיות של הגננת שם, אתה גם מאזין למה שקורה
שם. השאלה אם הפרטיות של הגננת חשובה יותר מהשלמות הגוף של ילד קטן.
ואז מה שקורה, החוק נותן הגנות.
כן.
נותן הגנות. אז קודם כל, לנו כחוקרים יש מספר הגנות שלאזרח אחר אין, שזה חלק מהמקצוע.
ומה למשל?
שהעבירה נעשתה תוך כדי המקצוע שלך, או לתכלית שהיא ראויה, ולנו כחוקרים יש את ההגנות האלה. הדבר השני הוא שהחוק גם מגדיר שבמידה והעבירה שנעברת היא חמורה מהעבירה של חוק הגנת הפרטיות, ההתעללות שמבוצעת היא חמורה מהעבירה של הגנת הפרטיות, אז כשאתה תבוא עם הראיה הזאת, והגננת תגיד, רגע, הוא חדר לי לפרטיות, אז אנחנו נבוא ונטען, שהיא התעללה בילד והעבירה הרבה יותר חמורה, ולכן מותר לקבל את הראיה למרות שהיא נעברה.
וואו, אז יש מנגנונים בחוק שיודעים להתמודד עם המצבים האלה.
כמובן, אבל עדיין לא קרו מקרים, או שאני לא מכיר מקרים, הבעיה תהיה כשתחשף מצלמה כזאת, ואז תבוא הגננת ותגיד, פגעתם לי בפרטיות, ואנחנו נגיד, רגע, אין לנו את העבירה החמורה יותר. ואני צריך להסביר כמה, למה התכלית נועדה, ואז להתעמת מבחינת הפסיקה. בדיוק על מה שדיברנו.
אנחנו מקבלים הרבה מאוד שאלות, ואחת השאלות היא שאלה מאוד בסיסית, רגע לפני שנדבר עם בני הנוער שממש בדרכם למחאה או הפגנה, כמה זה עולה? זאת אומרת, איך מתמחרים חקירה? מישהו בא אליך עם איזשהו סיפור על חשש למשהו? איך אתה מראה? זה לפי שעות עבודה? איך זה עובד?
בגדול אני יכול להחזיר לך בשאלה כמה עולה הבית שלך, איך אתה מתמחר בית. כמה שמוכנים לשלם לך, ככה שווה הבית.
שאל את הבעלים כמובן. אוקיי,
אז
אבל...
זה בדיוק. כן. כשמגיע אליי לקוח, יש מספר תחומי חקירות, אנחנו עדיין לא דיברנו על זה, אבל תחום החקירות הוא מאוד רחב, זה כמו ברפואה, כמו במשפטים, יש...
אבל זה תלוי באופי החקירה, תלוי,
כן,
במשאבים וכו'.
יש חקירות אישות, ויש כן. חקירות מסחריות, ויש חקירות ביטוח, ויש חקירות נזיקין. אני יכול לתת לך, בני נוער למשל, אתה אומר שבני נוער מאזינים לנו ושואלים, אז יש לא מעט הורים שעוקבים אחרי בני הנוער שלהם, שפתאום רואים שבן הנוער, הבן שלהם חוזר הביתה מאוחר עם עיניים מזוגגות ומסריח, ו... או שפתאום יש לו...
אפשר לגרום לו להתקלח ולסיים את הסאגה הזו, לא?
אפשר.
ולגרום להגיד לו, תישן,
זהו. זה פתרון מעולה. אבל יש הורים שאכפת להם, והילד לא מתעורר בבוקר, ואז אי אפשר להגיד לו את מה שאתה אומר. ואז מתחילים בקטע של מעקבים, סוחרים חוקר פרטי, שיעקב אחרי הילד.
תן להורים עוד טיפ, אם הם מאזינים לנו, גם שווה לחנך אותם, להסביר להם גם את הדברים.
זה כבר...
אבל כשהם מגיעים לחוקר פרטי, כנראה שקלו כל הקיצים.
נכון, ואז מעקב יכול לנוע סביב ה-350 עד 450 שקלים לשעה, משהו כמו 8 שקלים לקילומטר נסיעה, זה לא זול.
אתה מתחפש, כי כאן המאזינים והמאזינות לא רואים אותך, אבל אתה הגעת לכאן עם כובע, מעיל ארוך ומקטרת כמובן, כמקובל בתחום שלכם, כדי שלא ידעו שזה אנשים...
אני יכול לספר לך שברכב
שלי... כמובן שצחקתי, אתה לבוש בחולצה רגילה, אתה בכוונה מסווה את עצמך בצורה גנרית, זאת אומרת שלא ידעו שאתה...
אני יכול להגיד לך, בגדול המטרה שלי היא, אני מתמחה במעקבים, והמטרה שלי היא לראות ולא להיראות, ולכן אני אתאים את עצמי לסביבה שבה אני הולך לפעול בכל יום.
זאת אומרת, כזיקית?
בדיוק.
אם אתה עכשיו עוקב אחרי מישהו בגן חיות, התחפשת לצ'יטה.
היו גם מקרים כאלה, היו מספרי סיפורים, חוקרים שמספרים סיפורים שגם עשו את זה. אבל אני יכול לספר לך שברכב שלי יש לי משהו כמו 6 או 7 ערכות לבוש.
די, וואו.
משקפיים, כובעים, בגדים, אני מחליף תוך כדי היום מספר מערכות לבוש, ערכות לבוש. בגדול אני מתאים את עצמי לסביבה, לפעמים עם כובע, לפעמים עם איזה דלי של צבאי, מכנסיים מלוכלכות, לפעמים קפצן אני יכול להיות, וגם זה יש באוטו. ובהחלט, זה חלק מהמקצועיות של חוקר, לפחות בתחום העיכוב, שבו לא אמורים לזהות אותו ולא אמורים לבלוט. כמובן, אני למדתי תיאטרון פה,
כן?
בגרות בתיאטרון. אבל אתה חייב להיות שחקן, אתה חייב להיות איש שמתקשר עם אנשים, וזה משפיע גם על החיים שלך. אתה פתאום מוצא את עצמך בבית קפה, מפלרטט עם המלצרית, לא בקטע של פלירטות מיני, לדובב אותה, מדובב איזשהו מישהו שנפל לו מזלג ליד, ואתה פתאום פותח איתו בשיחה, ואנשים שמשיחה אומרים לך, איך אתה מצליח בכלל לדבר איתו?
אתה צריך פתאום לפתוח בשיחה עם אנשים שעל פניו אתה לא אמור, או לא מקובל. כן,
וזה משהו שאתה כחוקר, אתה צריך להיות בעל הכישורים האלה, כדי שזה יבוא לך באופן טבעי.
אז אולי אתה גם יכול להיות מראיין מצוין, כי אתה יודע לדבר ולהוציא מאנשים כל מיני סודות וסיפורים.
אני בדרך כלל דיסקרטי, אבל אני אספר לך שבדקו איתי, ואני יכול בין 7 ל-9 לשדר באיזושהי תחנה.
לא חשוב שמות.
לא חשוב שמות.
כאן מורשת. לא חשוב שמות, רדיו רקע. אני מנסה לשבור אותך. די, אבל מעניין. טוב, זה כמובן מעניין, ובוודאי יש לך את היכולת הזו, אם צריך. שלושה שיודעים. ברכב שלך יש כמה חליפות. סוג של חליפות, של...
תחפשות.
תחפשות, נכון. של קבצן, של צבא, של...
גנן.
גנן?
כן.
מעניין. גנב גם? פסים? לא?
עדיין לא.
לא? מלכת אסתר? אתה יכול למנף? לא, זה לא. לא, אבל יש לך כן תחפשות, ואתה באמת משתמש בתחפשות האלה. דיברנו מעט על אמצעים שאתה פועל... שאתה מפעיל כמובן מצלמות וכולי, אני משער שגם הקלטות, אבל שוב, הכל במגבלות החוק והיושרה, האינטגריטי שלכם, כללי האתיקה וכולי. באילו מקרים מסקרנים אתה נתקל? הלקוחות שלך, כפי שאמרנו, זה אנשים שאולי גם נאשמים פלילית, אבל אולי גם זה עניין אזרחי, או עניין של דיני אישות, או בגידות וכולי. באילו מקרים אתה נתקלת? כמובן, אל תזכיר שמות.
כמובן, כמו ש...
אבל תספר את הסיפור הידוע על אבי שמאי המפיק שלנו. סתם, אני רק רציתי להסב את תשומת לבך, לא קשור.
מי שמגיע למשרד שלי ולשל כל הקולגות שלי, זה כל עם ישראל. זה יכול להתחיל במעקבים אחרי חברי כנסת, אחרי שרים.
אבל יש להם שומרים וכולי.
יש להם שומרים, ובשביל זה יש את החוקרים הפרטיים הממוקצעים, שיודעים לעשות את העבודה ולהתגבר על השמירה וההבטחה. זה יכול להיות גם בקטע של ריגול, מפלגות שמרגלות אחרי מפלגות אחרות.
יש כאלה?
יש, לפני, בתקופות בחירות, היינו עמוסים במעקבים.
אני יכול לבקש שאתה תתחזה לפעיל במפלגה אחרת, או משהו כזה?
אתה יכול לבקש, ואנחנו עושים את זה. וגם מי שמבקש, זה אנשים הרבה יותר רמי מעלה ממך.
תודה רבה שהורדת אותי בדרגה, לשפל המדרגה.
לא, מעטים כאלה, אין רבים כאלה.
אני מקבל את ההתנסות.
אבל מותר לעקוב אחרי כל אדם היום.
לא, מדהים, רגע, אז אני מחלץ כותרת מכאן. אתה אומר שאנשים שהם אפילו חברי כנסת ושרים וכולי, הם מזמינים עבודות של בלשים, כמוך חוקרים פרטיים?
בוודאי, בוודאי.
אנשי ציבור?
אנשי ציבור.
הם לא חוששים שזה יתפרסם?
שרוצים לדעת מי נפגש המתחרה שלהם. וואו. כל מיני דילים פוליטיים שנרקמים, יש כל מיני עמותות שהזמינו מעקבים, שאני הייתי שותף להם לבדוק את פעילות חברי הכנסת, וזה גם משהו שפורסם בתקשורת, כל מיני מעקבים אחרי, אני מאמין שהציבור ראה את יום פעילות של מירי רגב, יום פעילות של סגן... סגן השר מזוז.
רגע, למה הכוונה?
כי רוצים...
למה צריך לרגל אחרי הפעילויות
האלה? יש עמותה בשם 100 ימים של שקיפות.
אז הם משתמשים בחוקרים פרטיים?
הם משתמשים בחוקרים פרטיים, והחוקרים עוקבים אחרי חברי הכנסת, ורואים מה הוא עושה ביום פעילות שלו. ולא מעט מהפעילויות האלה פורסמו בתקשורת, בערוצי הטלוויזיה. יש את הסיפור הגדול של מפכ"ל המשטרה, אלשיך, שאמר שעוקבים אחרי חוקרים בלהב.
כן, הוא אמר, הוא זה אמר, נכון, כמה, מי יודע?
אי אפשר לדעת, אבל אני יכול להגיד שמותר לעקוב אחרי כולם.
גם אחרי
לא עובר,
שוטרים.
גם אחרי שוטרים, כל עוד אתה עומד במגבלות החוק, מותר לך לעקוב אחרי וואו. כולם, אחרי ראש הממשלה, זה... אחרי כולם. אין אדם שאסור לך לעקוב אחריו, שלא נאמר לך שאסור לעקוב אחריו. כל עוד לא הוגבלת לעקוב.
זה בעיקר שעות של המתנה, מה ברכב וכו'. אתה בעיקר ממתין ומנהל רישום או מצלם?
מעקבים, תחום המעקבים והריגול הוא בעיקר תחום שדורש סבלנות, ויכול להיות שמצב שאתה תהיה ברכב שעות עד שהבן אדם יצא מהמשרד שלו, מהבית שלו, או מהמקום שבו הוא נמצא. וכן, אתה שורף לפעמים שעות באוטו, לפעמים ימים שלמים באוטו, והבן אדם גם לא יוצא מהבית או מהמשרד. אז יש גם ימים כאלה.
אתה יכול לעזור גם לעיתונאים? הרבה פעמים העיתונאים עצמם עושים עבודה של בילוש או של חקירה.
אז זהו, חוקר פרטי...
בספק אם יש להם כסף לזכור אותך.
חוקר פרטי על פי החוק הוא מישהו שמשיג ידיעות על הזולת בדרך של שירות לכל. זאת אומרת שלי כחוקר מותר לתת את השירות שלי לכל אחד, ורק לי מותר כחוקר לאסוף מידע על הזולת. לך, כן. שאין לך רישיון חוקר, אתה לא יכול ללכת ולאסוף, לחקור חקירה פרטית שיבוא אליך המפיק שלך וייתן לך כסף ויגיד לך, לך תעקוב אחרי
מעניין,
אשתי.
זאת אומרת, שוב, שכן ניתנה לכם פררוגטיבה או זכות יתר שאין לאזרח...
לעקוב.
כן, לאזרח שהוא לא... חוקר פרטי לעקוב ולבצע פעולות.
נכון, בדיוק. אבל שוב פעם, יש עיתונאים למשל, תחקירנים, הם אוספים את המידע הזה לא בדרך של שירות לכל, הם נותנים את השירות הזה רק לגוף השידור שלו.
כן.
ולכן מותר לו לעשות חקירה.
ובאמת במטרה... אנשים מסוקרנים, הנה אני מקבל הודעות, אנשים מסוקרנים לדעת, באילו מקרים מוזרים נתקלת?
מקרים מוזרים שנתקלתי, אני יכול לספר... על סמנכ"ל בחברה...
לא חשוב שמות.
לא, ממש לא, אני גם לא אכנס לשמות, אבל אני אתן סיפורים שהם פורסמו בתקשורת ואין לי בעיה איתם. סמנכ"ל בחברה שהבעלים הבין שיש איזשהו מישהו שמדליף מידע...
גם ריגול תעשייתי ומסחרי, וואו.
כן, וחומר על החברה למתחרים, והוא שכר את שירותי המשרד בשיתוף פעולה עם משרד ניסן יעקובי, והבן אדם, אנחנו התחלנו לעשות חקירה במשרד, להתקין מצלמות, והחשד התבסס על הסמנכ"ל בחברה, התחלנו לעשות אחריו מעקבים, כמובן שהבנו שיש שם באמת מסירה של סודות, אבל הסיפור המעניין הוא שבאחד המעקבים, הבן אדם יוצא מהבית שלו במהירות, נוסע במהירויות של 140-150 באיילון, מגיע לתחנת דלק, פה באזור רמת גן.
אגב, אתה יכול לדווח למשטרה על עבירה פלילית שאתה נתקל בה?
בדיוק, אני עכשיו אספר לך בדיוק סיפור. הוא מגיע לתחנת דלק, ממלא איזשהו מכל בדלק, וממשיך בנסיעה מטורפת פה לבורסה ברמת גן, מגיע למשרד שלו, שופך את הבנזין שהוא מילא במכל, על דלת הכניסה, ופשוט מצית את הבניין. החוקר שהיה שם, באמת היינו במעקב. אז תוך כדי הבנו מה קורה. קראנו לשירותי הכיבוי, קראנו למשטרה, והבן אדם נעצר בחזרה לרכב, אחרי שהוא השליך את המכל בפח זבל, כמובן שהפנינו את השוטרים למקום.
זאת אומרת, כבר תפרתם את כל התיק, בזכותכם.
כן, עוד לפני השריפה כבר ידענו מה הסיפור. מנענו שריפה של בניין. אנשים מגיעים לרמה. בדיעבד התברר שהסמנכ״ל הזה הוא גם פורסם שנתיים לפני זה כדייל, הוא היה דייל שגנב כסף מתיקי נוסעים באלעל.
פחות הוא שעשה הסבה מקצועית לתחום ההצתות.
הוא מתקדם, הוא מתקדם, כן. זה קידום מקצועי.
לא יודע אם זה קידום באמת, נראה לי, ברגרסיה. אוקיי.
סיפור מעניין נוסף, כמו שהתחלנו לדבר על בני נוער, תיק של הורים, שפתאום מגלים שהילד שלהם מגיע...
הורים מזמינים חוקר פרטי נגד הילד?
לא נגד הילד, זה לטובת הילד.
לטובת נגד הילד.
אנחנו אף פעם לא נגד, אנחנו תמיד בעד.
ברור. אז מה הם רצו לגלות? במה הם חשדו?
הם הבינו שהילד מגיע עם טלפונים חדשים הביתה, עם תחתונים חדשים, ולא הבינו מה הסיפור, והם שאלו אותו...
כן, הילד הוא שודד טלפונים ותחתונים?
הם שאלו אותו מה הסיפור, והוא אמר שיש לו חברה, שגרה בעיר סמוכה, והוא נוסע אליה כל ערב, והוא עובד בתחנת דלק, ומרוויח כסף.
בין כמה הוא היה?
16.
אוקיי.
להורים זה נשמע לא משהו. שכרו שוב פעם את השירותים של החוקרים. התחלנו לעשות עליו מעקבים, הוא נוסע עם אופניים חשמליות, אנחנו כמובן עם רכבים וקטנועים, והוא נכנס למקומות שאנחנו לא יכולים להיכנס. אנחנו עם הרכב או עם הקטנוע, ואנחנו לא יכולים לרדוף אחריו. אחרי כמה ימים כאלה שהבנו שהוא...
תאלץ לקנות קורקינט.
אז קנינו קורקינט. הוא הגיע לאיזשהם שבילים באיזה גינה, והסתבר שהוא עולה שם לרכב. הוא עולה לרכב, הרכב נוסע לעיר אחרת, מגיעים לבניין, יורדת משם גברת בת 35-40 שנוהגת ברכב, הילד מוריד את האופניים מתא המטען, והם עולים לבניין. אין לנו מושג מי זאת, מה זאת, מה הסיפור.
ילד בן 16, אישה בת
35-40.
כן.
אנחנו נשארים שם כל הלילה, חשבנו שהוא יחזור הביתה או משהו, לא חוזר הביתה. בבוקר יורדים ביחד, כמובן שהם התקנו מצלמות בכניסה לבניין, תיעדנו את הכל. הם מגיעים לאיזשהו מושב שיש בו מוסד לימודים, בו לומד הילד.
כן.
והאישה מורידה אותו שני רחובות מבית הספר, הוא יורד עם האופניים. בשלב הזה אנחנו עוזבים את הילד ורוצים לדעת מי האישה. נוסעים אחרי האישה שתי דקות, היא מגיעה לחניית בית הספר, ונכנסת לבית הספר.
אני כבר חקירות, תפרתי תיאוריה, אז מה מצאתם ש...
מסתבר שהילד מקיים יחסי אישות עם המורה שלו. תיק שהגיע, הוא עכשיו בהליך משפטי אני חושב, אני עדיין לא יודע אם הוא הסתיים ההליך, אבל גם תיק שפורסם בתקשורת, גם זה
כי
קורה.
כי מדובר ביחסי מרות. ו...
נכון, וגם כן. עם קטין.
כן, למרות מ-16...
עדיין. כן, זה... עדיין, לבוגר אסור לקיים יחסי מין עם ילד שהוא מתחת לגיל 16. מעבר לזה
שיחסי... הוא היה מתחת ל-16?
כן, הוא היה קרוב ל-16, כמובן שזה יחסי מרות של מורה
כן,
תלמיד.
כן, זה העניין, כן.
כמובן שבעיות אתיקה, דברים כאלה. אבל עדיין, ההורים ללא חוקר הם לא יכולים לגלות את הדברים האלה. הילדים היום לא משתפים את ההורים, היום זה דור ש... כל היום בטלפון, והכל בסדר, אתה שואל אותו מה קורה, הכל בסדר, נכון.
אתם מבצעים באמת, הזכרת באמת אמצעים טכנולוגיים, היום אנחנו חיים ברשתות חברתיות וכולי, אתם משתמשים גם ברשתות חברתיות.
המון, המון. כן? התחום הטכנולוגי זה תחום שמאוד מתפתח, והיום מה שהיינו צריכים לקטט רגליים ולחפש כן. ראיות, היום אנחנו מוצאים אותם בעיקר במידע המקדים, בהכנה למעקב, בהכנה לחקירה, אנחנו קודם כל מתחילים בתחום הטכנולוגי, מוצאים שם המון המון מידע, ולפעמים החקירה לא מבשילה לידי עבודת שטח.
מה, אנשים מפטפטים את עצמם למוות ברשתות החברתיות?
חופשי, כן? חופשי, חופשי.
אז יש עוד הרבה מקרים כמובן שאתה יכול לספר לנו עליהם.
כמובן.
אני מבין שבדוק אביב, אחד הסרטים שיוקרנו שם, הם קשורים למקצוע שלך.
נכון, בדוק אביב ישודר ב-26 לחודש סרט שנקרא זונה כמוני. זה סרט שאנחנו כחוקרים, אני כחוקר יחד עם משרד ניסן יעקובי, לקחנו חלק בעשייה שלו. סיפור מאוד מאוד מעניין על בחורה שנחטפה בגיל 22 מאירופה, נחטפה לארץ על ידי כנופיה של סוחרים בנשים, הגיעה לארץ, נאלצה לעבוד בזנות, התמכרה לסמים.
יודעים מי אנשי הכנופיה?
על זה בדיוק, על זה בדיוק, על זה בדיוק.
אולי שווה לזרוק אותה מאחורי סורג ובריח.
על זה בדיוק הסרט. היא השתקמה כמובן, היא נקייה כבר כמה שנים, היא עכשיו עובדת כחונכת בעמותה, ורוצים לגרש אותה מהארץ, והיא רוצה לחשוף את כל הסיפור שלה, את כל מה שהיא עברה, ומפיקי הסרט הגיעו אלינו, ובעבודה של חודשים, עשינו עבודה סיזיפית, ובמטרה לגלות מי הסוחרים, ואיך היא הגיעה לארץ, ולספר את הסיפור שלה, ולא מעט מזל גם היה בעבודה הזאת, שקצה חוט הגיע ממש במקרה שחוקר שוחח עם איזה חברה שלו, ומסתבר שהאבא שלה הוא חלק מהכנופיה, הוא כבר לא בחיים.
אבא שלה?
אבא של החברה של החוקר, והוא לא בחיים, אבל בסופו של דבר הגענו לכל ראשי הכנופיה, חוקרת בשם אסי, חוקרת מעולה, דובבה שמה ודיברה יחד עם הבחורה שנחטפה, ובסופו של דבר כל הסיפור הזה התנקז לסרט מדהים שהולך להיות בפסטיבל דוק אביב, מאוד מומלץ, זונה כמוני.
מעניין,
סיפור מאוד מאוד מעניין.
טוב, אנחנו יש כאן עוד כמה שאלות שאתה תצטרך להתמודד איתם, כמו למשל קבילות של ראיות שאתה משיג. האם יש בישראל כללים מאוד ברורים בקשר לראיות שאפשר להשתמש בהן וראיות שאי אפשר להשתמש בהן? אז האם ראיות שאתה אוסף הן קבילות בבית משפט בהכרח? כי בדרך כלל גם כשמצלמים משהו, אתה צריך להוכיח שהצילום לא בושל, לא נערך וכו'. זאת אומרת, יש כללים מאוד נוקשים.
אז כמו שדיברנו, אנחנו עומדים תחת בכללי החוק, מה שנקרא, והחוקים בעיקר שנוגעים לעבודה שלנו זה הגנת הפרטיות והאזנת סתר, ובדרך כלל הראיות שאנחנו משיגים, אנחנו מאוד מקפידים, לפחות אני רוצה להאמין שחברי לשכת החוקרים הפרטיים שעומדים לא רק בכללים של משרד המשפטים, אלא גם של הלשכה, לא יעברו על החוק ולא ישיגו ראיות שלא במסגרת החוק, כי אחרת יבוא הלקוח לבית המשפט עם הראיות, okay. ולא רק שהראיות לא יהיו קבילות, הן אפילו יכולות להזיק לו, וגם החוקר וגם הלקוח יכול להיות מואשם בעבירה על החוק בהשגת הראיות. ולכן חוקר פרטי מקצועי ואמין לא יעבור על החוק כדי להשיג ראיות.
אנחנו מדברים איתך על מקרים שבהם נתקלת לאחרונה, ואחד המקרים המסקרנים שהיית קשור אליהם הוא עוקץ הקשישים. אנחנו שוב ושוב שומעים על אנשים שמחליטים משום מה להרוויח את הונם מלהונות קשישים.
נכון, זה פרויקט שחברת הכנסת מרב...
זה כאילו הוסיף חטא על פשע, זה כן. לא יאמן.
חברת הכנסת מרב כהן, עוד תרם הבחירות, נכנסה לפרויקט ששם לו מטרה למנוע את עושק הקשישים, כל מיני חברות שמתקשרות לאנשים מבוגרים או אנשים שהם חסרי ישע, ומוציאות מהם כספים במרמה, בהמטלות של מתנות שמגיעות.
מה עם החמרת הנישה? נגיד, לתפוס מישהו כזה ולהשליך אותו באמת לשנים ארוכות בכלא.
מערכת, במדינת דרקוניה של אברי גלעד, הייתי תולה אותם בכיכר העיר. אבל פה מתייחסים...
ננסה להבין את מה שאמרת, מיד ננסה...
בסדר.
אוקיי, אבל...
פה במדינת ישראל, מערכת המשפט... מתייחסת בסלחנות בלתי נסבלת לעניינים האלה, והאנשים האלה חוזרים לשוק בשם אחר של חברה, הם פותחים חברה אחרת.
זה נושא מורכב באמת, הסלחנות. אנחנו יודעים ששיטת המשפט בישראל ומערכת המשפט היא סלחנית יחסית. אני לא בטוח שזה רע ככלל, אבל במקרים האלה, כשמדובר במכת מדינה ובעושק של קשישים, חבר'ה, מה הדיבור, כפי שאומרים את זה?
אז אנחנו הצטרפנו למאבק הזה של מירב כלשכת חוקרים. עשרות חוקרים מתנדבים בפעילות הזאת. אני אפתח רגע סוגריים, לשכת החוקרים מאגדת 500 חוקרים בערך. היא שמה לעצמה כמה מטרות, כמו השגת גבול ושמירה על איכות המקצוע ודברים כאלה. ואנחנו מתנדבים לא רק אצל מרב כהן, אלא בעוד מסגרות. במקרה הזה אנחנו הצטרפנו למאבק הזה, ואנחנו מתקנו בתים של קשישים במצלמות, ואספנו מידע על בעלי החברות ועל בעלי האינטרסים, והגענו אליהם, והגשנו יחד עם מירב את הראיות למשטרה, בעקבות כל העד התקשורתי, כמובן, המשטרה נרתמה לעזור לנו, אני מקווה שגם מערכת המשפט תבוא ותחמיר בעונשים, אבל כל מקרה כזה שאנחנו מגיעים אליו כחוקר, אני מגיע ואני לפעמים דומע שאני רואה...
זה לא יאמן.
שאני רואה בן אדם שמגיע לגבות, מגיע לבית הקשישה, לגבות 3,000, 5,000 שקל שאין לאישה הזאת, והוא מאיים עליה, והכל כמובן מצולם, ואיכשהו יוצא מהבית של הקשישה, אנחנו מזנקים עליו ועוצרים אותו ומעבירים אותו למשטרה, בדמעות, בדמעות.
ואתם לא מאשימים אתכם בתקיפה למשל?
אנחנו לא תוקפים, אנחנו לא תוקפים, אנחנו מעכבים את האדם, כמובן. מעקב שהוא עיכוב שהוא על פי החוק, מותר לי לעכב אדם במידה והוא עבר עבירה, אנחנו קוראים למשטרה, במידה והוא לא מוכן להיעצר או להיות מעוקב, אנחנו מלווים אותו ועוקבים אחריו עם הרכב שלו עד שהמשטרה מגיעה. אנחנו עוד פעם, חוקרים פרטיים שעובדים על פי החוק, לא יעשו שום דבר נגד החוק ולא יעברו עליו.
כן, טוב, זה באמת אתם חייבים לפעול במסגרת כללי המשחק, כמובן. איציק, אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה השנייה שלנו. איפה אתה רואה את עצמך בעוד כמה שנים? זאת אומרת, מה עתידו של חוקר פרטי? זו עבודה רוטינית, עוד חקירה, עוד מעקב. למרות ששמענו ממך שאתה גם עושה דברים התנדבותיים, ודואג לכל מקרה, זאת אומרת, כן, כמו שאורי פינק אמר, סוג של גיבור על בכל מה שקשור לעוד קשישים, מה שמרתיח את כל מי ששומע עליו. איפה אתה רואה את עצמך בעוד כמה שנים?
כמובן שהמקצוע החוקר,
אתה אוהב את המקצוע הזה או שהתגלגלת
לא,
אליו?
אני אוהב אותו, אני שנים בו, ואני גם, אני משפטן, ואני לא הולך להתעסק במשפטים.
למדת המשפטים, כי
זה,
כן.
כי זה התחום שאותו אני אוהב, אני לא מתכוון להיות עורך דין.
שזה דבר חשוב אגב, כמובן.
כן, חשוב בשביל לחיים בכלל, לחיים בכלל. אבל זה התחום שבו אני מתעסק, כמו כל מקצוע, תמיד... מי שרואה רעות, אז אומר שהרובוטים עוד מעט יהיו, יחליפו את
הבינה המלאכותית.
הבינה, כן, כל המקצועות.
אבל תמיד יצטרכו מישהו ש...
תמיד, תמונה, תמיד תצטרך להיות חוקר פרטי שרוצה לראות את עצמו בעתיד, חייב להתקדם עם הטכנולוגיה, להכיר מחשבים, ומידענות, וסייבר. אלה התחומים.
אתם משתמשים ברחפנים למשל למחר?
כמובן, ברכב יש רחפן.
כן?
כן.
בוא.
שגם אותו צריך להפעיל כמובן על פי החוק, לא בכל מקום מותר. אבל כל הטכנולוגיה המתקדמת, כשחוקר פרטי, כשאתה בוחר חוקר פרטי, תבדוק שאתה באמת לוקח חוקר שמתקדם עם הטכנולוגיה ולא חוקר... משנות שרלוק הולמס, משנת ה-70,
שאין לו מושג,
אתה אומר לו רחפן, והוא לא יודע מה זה רחפן בכלל.
אבל שרלוק הולמס יש לו מוח מטורף, זכוכית מגדלת, ומעיל משובץ כזה.
אז מי שרוצה לחקור עם זכוכית מגדלת, ילך אליו, מי שרוצה עם רחפנים ומצלמות סמויות, יבוא אליי.
חלוקה ברורה.
או לחבריי, כן.
אוקיי.
אבל משפט סיכום באמת שחשוב לי לטובת הציבור.
זהו, בדיוק.
20 שניות.
יש לנו 3 דקות לסיום המשטר.
מקצוע החקירות, כמו שאמרנו בתחילת השיחה, זה מקצוע שדרוש רישיון, וכשאדם רוצה לאסוף מידע על הזולת, והוא הולך לחוקר פרטי, חשוב מאוד שיבדוק שיש לו תעודת ניהול משרד, לא מספיק שתהיה תעודת חוקר פרטי.
מה זה אומר ניהול משרד?
זה אדם שעבר את ההכשרה של 3 שנות ההתאמנות, וחמש שנים תחת משרדים אחרים, ורק אז מותר לו לעבוד מול לקוחות. אז כמובן, לבדוק שיש תעודת ניהול משרד מטעם משרד המשפטים.
זאת אומרת, לפני שאני מגיע לחוקר פרטי, אני צריך לשלוח חוקר פרטי שיעקוב אחריו, ויראה שהוא לא נוכל.
זו בדיוק, כי זו,
וואו,
זו, זו, אחת, זו אחת הבעיות העיקריות שלנו כלשכת חוקרים, שיש מסיגי גבול, שכל מיני חברות איסוף מידע, שאין להם את הרישיון בכלל. אז חשוב מאוד, כמו שאתה לא לוקח חשמלאי, שאין לו תעודת חשמלאי או עורך דין, בלי תעודת עורך דין, חוקר פרטי, רישיון ניהול משרד.
אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה השנייה שלנו, רגע לפני שנספר לכם מי אמר למשדר, תודה מעומק הלב, לחוקר הפרטי וחבר הוועד המנהל של לשכת החוקרים הפרטיים, איציק בקר. איציק, יש לנו עוד דקה. אני רוצה שתספר את הסיפור שרצית על ניהול משפחה, ניהול כפול של משפחה. רגע, אם אפשר לבקש מדי-ג'י מקלר, אני מצטער שאני דורס את השיר, מתנצל בפני היוצרים, תן לנו את הסיפור הזה, יש לנו דקה. איציק, בבקשה.
לקוחה שהגיעה עם הבת שלה, חשדה שבעלה בוגד בה.
כן.
הוא נעלה מהבית, יש כל מיני חיובים בכרטיס האשראי. כמובן שאספנו את כל המידע, מידע רקע. התחלנו חקירה, גילינו שהכסף יוצא מכרטיס האשראי במשך תקופה ארוכה, מכרטיס האשראי שלא היה לה מושג עליו, במשך 12 שנה יוצא סכום קבוע לאישה מסוימת. הגענו אל האישה הזאת, עקבנו אחריה, גילינו שהיא אם חד-הורית לילד שהוא בן 18.
מה, האיש ניהל משפחה נוספת?
מסתבר במסגרת המעקבים, גילינו שהבן, הילד הוא הבן של האבא. והוא במשך 18 שנה, מנהל חיים פעם בשבוע מגיע למשפחה הזאת, והילד מכיר אותו כאבא שלו.
אבל כל הכבוד לו שהוא, כמי שמנהל משפחה אחת, אני לא נותר אלא להריץ אותו. תודה רבה לך, איציק בקר, חוקר פרטי. תודה רבה לעורך רז חסון, עורכת המשנה אלכסנדרה לויקר. לביצוע הטכני, די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה לשלומי בנתיה וליגאל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו בין היתר באמצעות סומונים רבים, כאן עודי, וגם אפשר לשמוע אותנו בספוטיפיי. להתראות.